ערב טוב מורי ורבותיי, פרשות מורי ורבנו, הרב הגאון, הרב רצון ערוסי, רבה של קריית אונו, חבר מועצת הרבנות הראשית בישראל. אנחנו שמחים שמורי ורבנו נמצא איתנו, גם שייתן לנו מספר עיונות ודברים, שתדע לליל הסדר, וגם שאלות ותשובות בענייני הפסח הבא עלינו לטובה. מורי ורבותי, אתם יודעים שבתקופה הזאת שבה אנחנו חיים, המאכל שלנו בא למקומות שהם לא דווקא מהבתים אלא ממקומות מסחריים גדולים, ולכן יש גם בעיות שם לא קלות בעניין הזה. אני אתן דוגמה, למשל, רק עכשיו לפני שעה פרסם עדכון כשרות על ידי הרבנות הראשית לישראל, ובו נאמר ככה מהרבנות קריית מלאכי: חזה בקר כבוש מעדני הטלה והעגל, כתוב עליו קשה בפסח, נמצאו גרגרי חיטה בתערובת של הבשר. זה בשר כבוש שמערבבים בו כל מיני תבלינים ונמצאו בפנים גרגרי חיטה. חברה אחרת, חברת התבלין, פפריקה מתוקה, נקראים תבליני שילת, קשה לפסח, רבנות גזר, בדת בית יוסף, מסתבר שהכל מזויף. עקבי ירושלים, שיווק ערק בטעמים שונים, בדס בית יוסף, אותו כנל לגבי חרוסת וטעם ביתי, קשה לפסח, כתוב חוג חתן סופר בנברק, ובודקה אורגינל בדס בית יוסף, הכל בזיוף. זאת אומרת שזה חמץ והכל מה שכתוב קשה לפסח זה בזויף. צריך לזכור גם שנה שעברה, אני לא יודע מה שנה יקרה, אבל לקראת ערב פסח חלקו מצות מהודרות של הבית יוסף, כאשר התברר זה אחד מישהו מהדרום, קנו את זה אברכים במחירים יותר מוזלים, והסתבר שבסוף שזה פשוט מצות שהן חמץ ודאי. הרבנות הודיעה על כך, מי שהצליח להימנע מזה הצליח, מי שלא הצליח נכשל, לאיסור ממש חמץ בפסח. הדברים האלה הם לא פשוטים, אנחנו לא מעירים את הדברים בסתם, אלא מתוך כך שאנחנו מאוד מעודדים את העניין של העשייה בבית, כל דבר כמה שאפשר, ולקנות מוצרים לחג הפסח, ודווקא בחג הפסח, אמנם כל השנה צריך לדקדק בזה, אבל פסח על אחת כמה וכמה. אנחנו גם נבקש שהרב יגיד מספר מילים בעניין באור מעשרות, שהשנה היא שלישית, רביעית כבר, לעניין באור מעשרות, שזה בערב פסח. בבקשה, כבוד מורנו ורבנו, אנחנו נתחיל בנושא שהרב יתחיל איתו, ואחר כך שאלות ותשובות. יש פה כמה שאלות, מי שירצה לשאול שאלה, יש פה כמה דפים, יוכל לכתוב את השאלה ולהעביר את זה אליי, בבקשה. מורנו ורבנו.
כבוד הרבנים, כבוד ידידי הרב יחיאל עטאווי, כבוד הקהל הקדוש, כבוד המשפחה היקרה, באמת צריך להחזיק טובה לכל משפחה אשר אם מזדמן לה אירוע כזה של מה שנקרא יום השנה, להפוך ימים אלו ימים של לימוד תורה, לא ימים של סתם התכנסות, אלא ימים של לימוד תורה. כי באמת לפחות שיתגלגלו על ידי המשפחה הזכויות של ריבוץ תורה, של הלכה למעשה, ואין ספק שאלה זכויות שעומדות לכלל המשפחה וגם למנוחה רבקה עליה השלום, כיוון שהכל יוצא מפרי פירות של מעשיה הטובים. בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו במצרים בזכות נשים צדקניות, אנחנו מקיימים את חג הפסח בכשרות מהודרת למרות המאמצים האדירים שלהם. אז לכן באמת אין כמו הרעיון הזה לקיים שואלים דורשים בלכות הפסח, שזה יהיה כיום השנה של רבקה עליה השלום, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. אנחנו נדבר מהפן ההלכתי סקירה כוללת של מה שנראה לנו חשוב להעיר. כמובן אחר כך אם יש שאלות, וכבר יש שאלות אצל הבחיל, ושמע עוד תתנקזנה שאלות, תשאלנה שאלות, ונסיים בדברים מענייני מהות היום או הימים שלקראתם אנחנו הולכים. מוריי ורבותיי, באמת בפסח הלכותיו מרובות, אבל ניתן לחלק את ההלכות של פסח לשני חלקים בולטים מאוד מאוד, מה שנקרא סור מרע ומה שנקרא עשה טוב. סור מרע זה ההתמודדות שלנו לבער את החמץ, ואילו עשה טוב איך לגרום לכך שנוכל לקיים את ליל הסדר כהלכתו, להגיע ליעד הרוחני שהוא נועד לו. בכל מקרה גם האיסורים וגם המצוות כולם לא ניתנו אלא לצרף בהם את הבריאות ולגרום לכך שבאמת נבלד מחדש כבני אל חי, כפי שנסגור ונחתום את העניין בסוף. אבל עלינו לדעת שהחמץ הוא איסור מוזר לגמרי. שערי החמץ הוא לחם, אמנם לא על הלחם לבדו יחיה האדם, אבל הוא מרכיב חיוני מאוד במזון של האדם, בקיום של האדם, והוא ערב. הלחם החמץ הוא ערב אחר, ואין התורה מתנגדת שבני אדם יאכלו דברים ערבים לחם. התורה היא תורת חיים, היא רוצה שבני אדם יהנו מעמל כפיהם, אבל שהכל יהיה בקדושה וטהרה ונקי כפיים, זו התכלית. אבל אין התורה רוצה שהמצוות תהפוכנה את עבודת השם יתברך לעינוי במחינת עיניתם את נפשותיכם. יש יום אחד בשנה, אפילו משום ספק הדיומה, לא עושים יום כיפורים של גלויות שום שני. שערים איתם כן, אלו יום כיפורים לא, כי אין מרבים בעיני נפש האדם, אלא מה שכתבה התורה ולא יותר. ואם כן, עד רבה, זה דבר ערב לחך. ואנחנו יודעים שיש חובת מזיגת היין, מדוע? כדי שיהיה ערב. אז אם כן, מה ראתה התורה לאסור את החמץ? זה איסור חמור מאוד מאוד. כל האכלו חייב כרת, כל המקיימו ואינו אוכלו עובר על שני לבים, על בר יראה ובל ימצא. אי אפשר אפילו לגרום לכך שבני אדם יגידו על החמץ את מה שבני אדם המוניים אומרים על בשר נבלות וטרפות ובשר של בעל חיים טמאים אכסה. קשה להגיד על הלחם החמץ ככה, על החזיר אומרים ככה, זו הדרגה הגבוהה של בני אדם, אבל זו הדרגה ההמונית. אבל על הלחם אי אפשר להגיד את זה. כלומר כל אדם מבין שהלחם זה דבר טוב, נעים, בריא, אם באמת הפרישו מהקמח, תרומות מעשרות, הפרישו חלה, והכל בניקיון כפיים, בלי גזל, עד רבה, בנטילת ידיים, בברכה. מה ראתה התורה להחמיר בצורה כל כך גדולה על החמץ הזה? אין צריך לספק רבותיי שהחמץ הוא סמל לדברים שהאדם זקוק להם בשביל קיומו, הוא מתאבה להם. והתורה רוצה לומר לאדם, כל דבר שאתה זקוק לו ומתאבה לו, תמיד תעשה גבולות, סייגים, כדי שאתה לא תשתעבד להנאות שלך, לתאבות שלך. כי אם אתה תגלוש לתאבות שלך, אתה תהיה עבד ליצריך. מה עילה השגחה העליונה שהוציאה אותנו מצרים מבית עבדים, אם נכנסנו לעבדות של יצר? מה לי יצר אכילה? מה לי יצר ממון? מה לי יצר מין? מה לי יצר כבוד? היינו נח. ולכן התורה רוצה שאנחנו באמצעות חג הסוכות נבלום חג הפסח, נבלום ונגרום לכך ששבעה ימים אנו פורשים מתאוות החמץ, כדי שאחר כך נהיה מאוזנים. משל למה הדבר דומה? אדם אשר בבדיקותיו גילו שהוא קרוב להיות סוכרי, ברוך השם עוד לא סוכרי, אומר הרופא לחולה, שמע, עכשיו עצור, אתה מנוע מלאכול זה, 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 זה. אומר לו כבוד הרופא, אז מה זה? עכשיו איך אני אוכל? מה אני אוכל? דברים לא ערבים, לא כך וכך. מה לא תראה? אם תשמע ותהיה אדוק בדיאטה הזו שאני אומר לך, ואם תבלום את המגמה הסוכרית שמתפתחת בך, אז בעזרת השם נוכל לאזן אותך ותוכל גם ליהנות, אבל בצורה מאוזלת. ולכן רבותיי, קודם לחג הפסח פרשת צו. ומה יש פרשת צו? אם על תודה יקריבנו. קורבן תודה הוא קורבן שהאדם נותן לקדוש ברוך הוא כהודאה ושבח לבורא עולם, על שהצילו ממוות, מתאונה, נתן לו עבודה וכל מיני מרעין בישים. ואז הוא עולה לירושלים עיר הקודש עם בהמה שהקדיש אותה בלי מום, מקריב אותה כקורבן שלמים, את החלב ואת הכסלים מקטיב למזבח לשם, את החזיר השוק לכהן, את יתר הבשר בשבילו, הוא ובני משפחתו ומכריו והמורים שמזמין אותם לסעודת מצווה בירושלים עיר הקודש בין החומות. והתורה אומרת, לא מספיק קורבן, צריך 40 פיתות, 30 פיתות מצה ו-10 פיתות חמץ, שוות מבחינת הנפח, אבל במספר זה איתות, איתות לאדם. אתה רואה, מותר לך לאכול לחם, הנה קורבן תודה מותר לך לאכול לחם, אבל שים לב, 30 פדיר, לא חמץ, מצה. אתה צריך להיות מאוזן, אל תלך אחרי תאוות לבך, אלא מרוסן, תהנה אבל ברסון. וזה מה שהפסח מביא אותנו, חזרה לאיזון הזה של קורבן תודה, להיות מאוזנים. אנחנו חלילה במהלך השנה אולי מתפרעים יותר מדי, משתולים יותר מדי, לתאווה עכשיו עוד צריך. לכן רבותיי, אין צריך לספק, יש חשיבות גדולה מאוד לסור מרע, ואחר כך נראה את העשה טוב בסור מרע. רבותיי, מאחר ואמרנו שיש חידוש גדול שאין שאר האיסורים, בל ייראה ובל יימצא, אם אדם מחזיק חזיר בבית הוא לא עובר על בל ייראה ובל יימצא, אם אדם מחזיק עורלה או כלי הקרן שמסורים בהנאה ובאכילה, מחזיק אותם בבית, לא עובר על בל ייראה ובל יימצא. ולא חמץ, אם הוא מחזיק אותו בבית, עובר בשני לרים, על בל ייראה ועל בל יימצא. זאת אומרת שצריכים לא להחזיק חמץ בבית. למה אני מדגיש כל כך את הדבר הזה? כיוון שאבותינו בתימן מתקיים בהם מקרא כתוב, אשרי תמימי דרך. התורה אמרה בל ייראה ובל יימצא, עבדו מפורים עד פסח, גמרו כל החמץ, לא השאירו מאומה, מאומה, ואפילו בעלי חנויות. אז מורי חיגב חזרו לרחב, כך נהג בחנות שלו, עזרת השם יצא ספר, המליץ שכולם יקנו את הספר עליו, זה ספר ילדים נפלא ומופלא, כשהגיע חובה שיהיה בכל בית. תראו איך היה לא משאיר פירור בחנות, בחנות, ויבדל חיים ארוכים. מורי שמואל עמרני מראש עין, כשהיה לו חנות היה גומר את כל החמץ, לא מוכר. ואילו כאן בארץ הכל מחירות, 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 וכאלה מסכנים ואובללים משאירים בצק בשביל המופלטות, משאירים בבית בצק ומוכרים במחירות מפוקפקות. הם נותנים מפיקוח לרב, נניח שהוא יודע שזה רק מפיקוח לרב, והרב איך קוראים מוכר לגוי, נניח הגוי לא יודע כמה חמץ, איפה חמץ, אין לו נגישות לחמץ. אז זה דבר שלא יעלה על הדעת. מילא אם עושים מחירת חמץ לחמץ המדינה, זה משהו אחר, אין דרך אחרת, אין דרך אחרת. אבל לדברים של פרט, של אדם פרטי, מה לנו ולצרה הזו? ואני רואה רבותיי שיש לנו צעירים ממש בסך הדעת שמתחיל לחדור, לחדור מחירת חמץ. למה? מחלקים בתי כנסת סיפוי כוח וחוזים, וחוזים על יפוי כוח וקדימה. הרי לכם רבותיי שטרות של מחירה, שטרות של מחירת חמץ של רבנות, שהיא כותבת גם מי שלא נתן לנו יפוי כוח אנחנו מתכוונים להציל אותו מן האיסור. הם קרו, אז זה בדוק, זה יפה בשביל רבי יצחק מברדיצ'ל שמתמד זכות על הבריאות. אבל אם כתוצאה מהדברים האלה בני אדם יתרו ויתרשלו בביאור החמץ, איזה אחריות כבדה יש לכל אלה שמעודדים את המחירות החמץ הללו. לכן אני בכוונה שם דגש, תזבו, בערו את הכל. עכשיו אל תדאגו, יש תערובת חמץ שמותר לגנות אותה. הרי מה קרה לכם לצרדים השכנים? מרוב שהחמירו הקלו. הם אמרו שאם יש תערובת חמץ שאין פי 60 שנעצר כנגד החמץ, אסור לגנות אותה. הרי פי 60 הוא רק מדרבנן, כלום בל יראה ובל ימצש לתורה, בעל מציאות של דרבנן. איפה נשמע דבר כזה? ועוד אלא תשבו את זה לאיסור אכילה, והרי באיסור אכילה אם יש פי 60 והתבטל מלפני פתח, הם מתירים לאכול בפתח מה שאנחנו אוסרים באיסור גמור. אז מה זה, עליונים למעלה ותחתונים למטה? איך אפשר? ועוד שאצלנו כל תערובת חמץ שאין בה כזית בכדי אכילת פרט, כלומר שאין בה 10% חמץ בתערובת, קוראים אותה עד לחג פסח. ולכן ולא צריך מחירה שמו כלום. מחירת חמץ אפקטיבית הזו בל יראה ובל ימצא, פשוט ככה, כי זה מטעה את הבריאות, מטעה את הבריאות. עכשיו רבותיי, קופסאות שימורים בסוגים השונים, אפונה, טירסים שכל השנה, מיונז, חומוס, כאלה דברים, טחינה, גנוז אותם, גנוז אותם. אין בהם רבותיי תערובת חמץ של כזית בכדי אכילת פרט. לא, מה זאת? דברים שהם חמץ גמור, בורגול, תגמרו את זה בשביל של כל השנה, לא של כל של פסח, בשביל של פסח וקטניות. אבל פסטות זה חמץ גמור, אסור להכניס, כפי של כל השנה אסור, זה חמץ גמור. אז יש דברים שהם חמץ גמור לגמור. למה קוראים לו חמץ גמור? שצריך שיהיה גמור, לגמור אותו, לחסל אותו, זה הדבר האמיתי ביותר. אבל לא רבותיי להשאיר אותו, זה לא, רק תערות חמץ לגנות ולא למכור לו שום דבר. כמובן אם אחר כך יהיו דברים שתשאלו אז נשיב, אבל ברעיון זה הרעיון, תערות חמץ שאין בה כזה בכדי אכילת פרט מותר לגנות אותה. אין לומר רבותיי חומרי קוסמטיקה,
חומרי קוסמטיקה אפילו בלי כשר הפסח מותר לשמש בהם בפסח, כל דקר שאפשר לגנוז אותם, אין בעיה בדבר הזה. אין לומר רבותיי כדורים או תרופות שכל שאין בהם טעם מתוק מותר לגנוז אותם. לחולה שיש פה סכנה מותר הכל, גם סירופים מתוקים, גם כדורי מציצה אם זה מה שהוא צריך מותר הכל. לחולה שאין בו סכנה כל שיש בו טעמר מותר. אבל מן הראוי לדעת שבאמת מגיע ישר כוח למחלקה הדתית של ההסתדרות הכללית, היא עושה מעשה נפלא מאוד, היא מכשירה לקראת פתח לא רק את המתקנים את בתי חולים, אלא יש לה רשימה פרטנית של כל התרופות אשר קשרות לפתח. בדרך כלל רבותיי החשש בתרופות הוא עמלנים דגנים, אבל בארץ רוב התרופות משתמשים בעמלים של קדניות, לא דגנים, אבל יש. אבל זה משטחה הזאת, הרופא יש לו את הרשימה באינטרנט, גם אתם יכולים באינטרנט תוכלו לראות כל אדם ואדם שיש לו תרופות מאזנות ללחץ דם וכל מיני תרופות מאזנות, תוכלו לראות באינטרנט האם קשר או לא קשר. ברובן הם קשרות, מתוך ידיעה ברורה ברובן הם קשרות. אז אין בעיה, תרופות נרקשים מהרופא, מהרופאה, דברים קשרים, הוא יצא לך דברים קשרים. אין קשר, יש רב, יש רופא, זה שני רשים, רש רב ורופא, ואלה יצילו אותך. למה? אם הרופא אומר שהוא חולה אפילו לא חולה מסוכן, והרב יבדוק אם אכן באמת נפגם טעמו וכל כך בזה, הוא יצא לך יותר וכל כך יוצאים הדרך. אם יש בעיות יותר מורכבות אני אתן את הפתרון, אבל לא הדרך העולה בית אל. הזכרנו קוסמטיקה
שבכדורים יהיה כזית בפני החלק פרס ערימה של כדורים,
אין שום סיכון אין שום סיכון שבערימה של כדורים יהיה כזית בפני החלק פרס, אבל אנחנו הולכים ביחסיות של העניין. ולמרות הכל אין בקוסמטיקה רבותיי, כפי שאמרנו מותר להשתמש בהם אפילו פזה, אבל מה, כל דבר שמתקרב לפה מן הראוי להחמיר. למשל אודן וכל דבר שקרוב לפה מן הראוי אם הוא לא קשר לפתח להחמיר. למה? בגלל ששמה אולי פירור או משהו ייכנס לפה, אז בעניין אכילה אנחנו מחמירים. ומעניין לעניין, כדי שנבין את אותו עניין, נאמר יש רבותיי מה שנקרא מפיות של כל ימות השנה, אלה זקוקות להכשר. תגידו לי עכשיו הרב משתגע מזנזק פתאום הוא אומר על מפיות מניין צריך הכשר? מה לעשות, ובתעשייה שלנו המפיות מניירות וכל אלה מעומלנות, ויש להם מעומלנות ועמיל הדגן, ולכן אם הן מונחות בתאים זה לא מעניין אותנו, אין בלי ראי בלי מצא. כל בגד מעומלן אני רשאי אפילו ללבוס אותו אפילו שהוא מעומלן מתגנים, אין עליו בלי ראי בלי מצא. ובדי מפיות כאלה הן גנוזות, אין בהן בלי ראי בלי מצא. אבל אם יש לי מפיות שאני מנקה בהן את הפה, או יש לי שעבנית מעומלנת, שעבנית כזו אני צריך לא להשתמש בה, מותר לגנוז אותה, לא להשתמש בה. למה? כי אם נניח נפל טיפות מים בזה, אפשר שפירור מהעמלן יגרר לאוכל, מחמת חברת האוכל אנחנו מחמירים. אבל בלי רב אני מצא, אין ידר שבלי רב אני מצא. אז הנה עניין הבנו שכל מה שקשור לפה אז יש להחמיר, אבל להסתבן או משחות אין את הגדר של שיחה היא כשתייה, הוא פגום לכלב, אין שום בעיה. אפילו אלה שמחמירים שאומרים כל מה שנפסל מאכילת כלב ואוכל אותו זה בגדר אח שלה, שיב אותו, ובדי ולאי לא מרכיבים עוד חברה על גבי חברה ואומרים שכאילו שיחה כשתייה לעניינים אלו, ומותר להשתמש בחומרי הקוסמטיקה בלי שום בעיה. עכשיו רבותיי לעניין הכלים,
לא נאמר דברים שהם מפורסמים, אבל נתריע על דברים שאנחנו אף אף מתחילים להיקשל בהם בלי חבנה, בלי חבנה. ניקח רבותיי את המחם מים. המחם מים רבותיי הוא כל השנה עשיר רק למים, ולכן לכתחילה לא צריך להכשיר אותו. אבל מה, מחר הוא נמצא במטבח כל השנה בקרבת חמש, אז אם באמת יש לו את המחם הזה, מטוב ומנעים שיכשיר אותו אם הוא משתמש בו בפתח, אף על פי שכל השנה משתמש בו רק למים, כאמור בגלל שהוא נמצא במטבח, ומי יודע, לא תמיד נזרים. אבל וזה אבל חשוב מאוד מאוד, המחם מתפתחת במהלך השנה אבנית, וזה עושה את המחם לכלי חרס שאין לו הכשר, כי כלי חרס אין לו הכשר, ולכן צריכים קודם כל להסיר את האבנית על בחמצת לימון או כל חומר אחר שמסיר אבנית, ואז המחם חוזר להיות מתכתי בלבד, ואז להכשיר אותו על דרך חומרה. אבל אנחנו, ובעיקר אנחנו, שאנחנו לא מחממים על הפלטות יום שבת שום דבר, אפילו תבשיל מוצק שנתבשל מערב שבת לא מחממים על הפלטה שום דבר, כי זה מחזיק עם בשל. אז אנחנו משתמשים במחם כדי לחמם, מחמים פיצות עליו, מחמים דייסה, מחמים שוויה. עכשיו אנחנו כאן נקלעים לבעיה קשרותית של כל השנה, וכל שכן של פסח, כי אם אנחנו מחממים על גבי המחם פעם שוויה ופעם דייסה, אז עכשיו המחם הוא גם בשרי וגם חלבי, ולכן זוהי הזדמנות לומר בשאר בת רבים, אנא אל תחממו במחם פעם שוויה פעם דייסה. ובמידה ואתם רוצים לחמם פעם שוויה פעם דייסה, בתנאי על הכיסוי המכסה של המחם תהיה מגבת, והשוויה או הדייסה שימו אותם בתוך שקית ניילון שהיא סגורה היטב, כי לרבנו יש שיטה חמורה יותר ממרן, כפי שמורי הסביר אותה. ונסביר את הדברים. הנה רבותיי, נתאר לעצמנו שיש לנו על גבי הגז סגירה בשרית, סיר שמשלים בבשר, ויש לנו לידו קדרה חלבית שמבשלים חלב. אוכל זה חלב וזה בשר, והקדרות נוגעות זו בזו. אומרים הפוסקים ובעקבותיהם מרן, אם הקדרות סגורות ואם אין לחוט בין הקדרות, אין הבלעה מדופן לדופן, אין מעבר של טעמים מדופן לדופן, ולכן אין להם שום בעיה. אומר מורי, לא, לפי רבנו, גם אם הן מחוסות וגם אם הקדרות נוגעות זו בזו ואין שום רטיבות, למרות הכל נוע משאר שעים מליח קרותח, חום האש גורם לעברת טעמים אפילו מדופן לדופן גם בלי לחוט. ולכן הוא אומר מורי, בתימן הקפידו מאוד מאוד שבתנור שבו שמרו את המאכלים מערב שבת לשבת, היו להם בתוך התנור קובאני, סמניה, סמצם, חלבית, והיה להם סיר של הריס עם בשר. אבל הוא אומר מורי, לעולם לעולם שמרו מרחק ביניהם, שמרו מרחק ביניהם. מדוע? כי הוא אומר, לא מסורת בידינו ששיטת רבנו היא זו שאם גדרה נוגעת בגדרה יש עברת העמים אפילו בלי רטיבות. ולכן אמרתי, אם שמים נניח על גבי המכסה של המחם שמים את הקערית של הדייסה או הקערית
של השוויה, אפילו שזה מגרוש, יש עברת טעמים מדופן לדופן גם בלי מטיבות. שלא לומר הרבה פעמים יש חור בכיסוי של המחם. לכן אמרתי, אם יש מגבת על הכיסוי, ואם הדייסה לעולם לעולם תהיה בתוך שקית ניילון, וגם השפור השווי בתוך שקית ניילון אדומה, זה מעל גבי זה לבוא לומר שיש עברת טעמים גם כשיש חציצים וחיצים כאלה, זה כבר רחוק המציאות. אבל לפחות את זה, אז יותר פה שבעצם המחם צריך לדער לא להשתמש בו גם לשווי, גם גם לדייסה, מאוד מאוד רצוי, כי לא כולם יודעים בתנאים האלה. מי שברוך השם מדובר רבותיי בתלמידי חכמים ומדקדקים, אז הם יכולים להיכנס לדקויות האלה. הם לא, צריך להתרחק, צריך להתרחק. ומכאן רבותיי אני בא לומר, אם יש והשתמשו וזה בצורה כזאת, זו הזדמנות הפעם חובה להכשיר. זה כבר להכשיר את המחם, מי שטעה להשתמש בדרך כזאת. אבל לסלק את האבנית, לסלק את האבנית ואחר כך להכשיר, אלא החשמלאים מאותת לנו, אני אומר, איך להכשיר? הרי אם יגלוס זה יקלקל את איך קוראים? יקלקל את גוף החימום למטה. צריך לעשות איזשהו מסביב איך קוראים? לצפנות מסביב, איזה מין חגורה כזאת, אפילו מגבת מסביב, מגבת מסביב, כדי שאם יגלוש, וברגע שיגלוש יעצור משהו ויסיים. אבל כאמור המחם שהשתמשו בו בדרך הזו זה חובה סבקה. גם אם לא השתמשו בו בשרי וחלבי, אלא שמו פיתות לחימום עליו, הבית יוסף, מרן הבית יוסף אומר שחובה את הכיסוי הזה ללבן. כך אומר מרן הבית יוסף, שאם יש לנו כיסוי של מחם ששמו עליו בצק, חובה ללבן אותו. אנחנו בדעה שלא. מתי יש חובה של ליבון? אש יבש, דהיינו כשיש לנו בצק על גבי משהו ומתחת לזה יש אש, אז בניעתו קשה וצריך ליבון. אבל כל שמלמטה אין אש אלא חום של עדים, חום של מים, עדיין זה לדידנו גדר של בישול, ואפשר לספק בהגעלה, אבל לא פחות מהגעלה, אם שמו פיתות על גבי המחסה. עכשיו
היום יצאו תכנים עם פלסטיק,
כיסוי
פלסטיק.
רק רגע, אז של אברהם, ואם שמים רדיד אלומיניום על המחם, ובכן ככה, בוא נאמר בצורה כזאת, אם שמים רדיד אלומיניום על המחם, דיינו יש כיסוי של המחם הרמטי ויש רדיד אלומיניום ומעל זה הכלי, ניתן עדיין לעביר, כי זה מה שאמרנו, יש איזה חציצים ביניהם. אבל כל שאין שום חציצה ביניהם, ומגבת לבד זה לא חציצה, לכן אמרתי מגבת פלוס ניילון, ברור. אבל את השאלה של הרבי יוסף לא הבנתי.
יש בבית משם, אני לא יודע אם זה נחשב לחדש או מה, אבל הכיסוי שלו הוא כבר לא פח, הוא פלסטיק ממש, בעל שני תפנות ויש לו בטן מתקרית כזאת,
יש לו חורג,
אז יש לו כבר גם תחתית בתוך הזה וגם
לא משנה, לא משנה, כל שהשתמשנו מעליו חייב הגעלה, גם פלסטיק אפשר להגעיל, ברור? עד כאן. עכשיו רבותיי, כאן המקום להעיר, בעניין המחם הזה שכבר אמרנו שחייבים קודם כל סלק תאבנית, כי אחר זה כלי חרב, וגם אמרנו איך להשתמש באופן כזה שלא יקשר. ראיתי כאן שאלה ששאלו, האם מותר, היא לא שקשורה לפתח, האם מותר לצלות בשר על גבי פלטה של מתכת,
כי מורי אומר ומדייק ובצדק ממסכת ביצה שהיו צורים על גבי רעף או על גבי נייר מיוחד שהיו צורים. ובאמת כשנכנסתי ונתחלתי קרב בקריית אונו, מעשה הגיע על ידי שהיו כמה נשים בקריית אונו שהיו לוקחות סיר, מחמות אותו היטב, שמות קצת שמן וכל מיני בצלים ושומים וכולי, ממש חם, אבל השמן הוא מועד, ושמות את הבשר בפנים בלי חליטה, בלי חליטה. ואז התעוררה שאלה,
אבל בשר מוכשר,
כן, בשר מוכשר, אבל לא משנה, זה בלי חליטה. ואז התעוררה שאלה אם באמת הדבר הזה מותר או אסור, ומורי אמר בדיעבד, בדיעבד, אם באמת, אם באמת הסיר היה חם מאוד מאוד והבשר קיבל מכה של חום, אז נצמת ולא יצא דם, כן? אבל להוראה, אם אני נשאל אם לעשות כן חילה, אני נוהג לשמור טווח. למה? על טווח של זהירות, כי לא כל התנורים שווים ולא כל הנשים שוות, ואם אתה תבוא תאמר שמותר, אז לא תמיד ישימו את הבשר על גבי פלטה שהיא ממש רותחת. מילא אם היה במשופע, ניחא, מילא אם היו נקבים, ניחא, אבל אם אין נקבים ואם זה לא משופע, זה יכול להיות אך ורק עם פלטה רותחת מאוד, שעל פשטה שם את הבשר הוא מקבל מכה של חום ולא יצא דם. אם לא, לא. ולכן כהוראה לך תראה אינני מורה, בדיעבד אבדוק מה נעשה, אבל חתחילה לא, בגלל שכאמור לא כאן אנשים שוות, לא כאן תנורים שווים. עכשיו אני חוזר חזרה. כאמור, כן, ובכן ובכן קדרה חלבית וקדרה בשרית על גבי פלטה, כל שאינן נוגעות זו בזו, מותר. עכשיו, גם אם יש מתקן, ובלבד שהקדרה החלבית והקדרה הבשרית יהיו מכוסות הרמטית, מכוסים הרמטית, וכאמור מכוסות טוב, כן, מכוסות טוב, כן, כן, מכוסות טוב. וכך נהגו לעשות אבותינו בתימן בתנור, בתנורים של שבת, כי היו עוטמים את התנור, לא משאירים אותו, עוטמים ממש את התנור, וזה מותר. עכשיו רבותיי, כאמור ביחס להכשר הכלים, הקל הגדול ביותר הוא כתשמישו כחשרו. והבעיה הגדולה שאנחנו מדי פעם פעם נתקלים בה בכלים מכלים שונים, לא רק מגילת אסתר, אלא תעשיות יצאות לנו כלים כלים שונים. אז יש לנו למשל פלטות קרמיות, ומה עושים? אם נדון על את הקרם כחרס, אין לו הכשר, אין לו הכשר. אבל רבותיי, בפלטה כפלטה, עוד לפני שנגיע לפלטה הקרמית, הפלטה כפלטה לא שמים עליה משהו וצורים ומבשלים עליה, אלא יש עליה כדרה והיא פולטת או נפלט ממנה עליה, אם נפלט, אם נפלט. אבל בדרך כלל לא מבשים עליה, לא אוכלים עליה, אלא כאמור רק סירים שנמצאים עליה. ולכן הפלטה, אנו מורים ובאים שישבית אותה 24 שעות, ינקה אותה היטב היטב ויערה עליה מים רותחים, זה הכשרה. אני נוהג חומרה, אני מחמם אותה בחשמל, מנתק את החוט חשמל ומערה עליה מים, אז זה עוד יתר ביטחון. אבל ביחס לפלטה הקרמית, אם אני אקח שהקרמיות הללו זה אכן באמת איך קוראים, לינוקח לי חרס, הרי לכאורה אין אשר, אין אשר. אבל החומרים האלה הם לא בדיוק קרמיקה טהורה, יש בהם הרבה ביסוד הזכוכית בתוכה. גם בינינו בין עצמנו, הקרמיקה, כל של תעשיות ימינו, אי אפשר לדמות אותם לחלוטין לחרס, כי החרס, רבותיי, עשוי מיתית, אלא שמגבשים אותו ושורפים אותו בכבשן, הוא נעשה קשיח. אבל סוף סוף מכלל חול מיתית לא יצא, לכן בליעת לא קשה ואין לו הכשר. אבל כלי האבנים מותרים בהכשר, כמו כלי מתכות, כלי, איך קוראים, כלי חול, לא, כלי זכוכית, אנו מתייחסים אליהם לשיטתנו כמתכות, וכמו המתכות ככה שרם. אז מה נעשה לקרמיקה? קרמיקה שבלי זכוכית, אם אנחנו מחמרים עליהם ככה חרס, והם הם דקים לדקים, והקשיחות שלהם עושה אותם יותר ככלי אבנים מאשר ככלי חרס. אז די לנו במה שאנחנו מחמירים בקרמיקות, במה שאנחנו מחמירים בפורסליין, אנחנו מחמירים. אבל בפלטה קרמית שיש בה הרבה מיסוד הזכוכית ועמידה בפני חום אדיר, אז אם כן כדי שמישאר ככה שרה, יש היום קוראים, והרב חיל מכיר את זה מקרוב, שאתה יכול לעלות את זה לדרגה של 300 מעלות. אז אם הוא משתמש ב-200 מעלות, תעלה אותה ל-300 מעלות, לא יהיה, אלא כמו כלי חרס, שעכשיו הכנסת אותו, הכנסת בו, גורה, גחרים, מלא מסביבו ומתוכו, וזה הכשרו, אפילו חרס, כל שכן זה, לכן באותיי, מחר הוא לא מבשל בתוכו, הוא לא צלע עליו, רק מה שנפלט אם נפלט עליו, לכן גם פלטות קרמיות, יוכל, איך קוראים, לחמם אותו היטב היטב, כמובן, לנקות אותו היטב היטב, לחמם אותו במקסימום המעלות, וזהו הכשרו.
מה מסירים והמחבטות הקרמיים?
עכשיו, סירים ומחבטות קרמיים, קודם כל, עלינו לדעת, מחבט מתכתית, כל שמשתמשים בה, בתיגון, ניקיון יסודי קודם כל, בגלל השומנים, ויש ברוך השם חומרים שמסירי שומן, ולאחר מכן אחרי השבתה 24 שעות הגעלה, כלשהו בתיגון הכשרו בהגעלה. לעומת זאת, אם עושים בהם פיתות, הרי זה מעפה, אין לו הכשר למחבת הזה, כי מה הכשרו? ליבון. מי הוא זה ואיזה הוא? לא מי הוא זה ואיזה הוא, מי זו ואיזה היא שתתיר לבעל לקחת ברנר ולבן את המחבת, היא תשלח אותו לגיה או תדרוש בנוגת לפני כן. אז לכן אין מה לעשות, היא תלבן את הבעל אם הוא ילבן את המחבת. לכן מחבת כזה צריך לגנוז אותו, לנקות אותו יפה יותר ולגנוז אותו, וברוך השם לא חסר, אפשר לאט לאט לצבור מערכת קרים מיוחדת לפסח. אבל אנחנו מגיעים, רבותיי, למחבתות שיש להן טפלון. טפלון הוא חומר מיוחד שבעצם אתה יכול לקוראים לאפות או לתגן מבלי שמן טבעי, והוא לא ידבק. הדבר שאתה אופה ומתגן הוא לא ידבק. פוסקי ההלכה קבעו, תראו איך אני אזהיר בדברים, קבעו שאין לו אשר. בואו לא נרד מהחומרה הזאת שאין לו אשר, ודי לחכימה ברמיזה.
אני חשבתי פעם לעסק ונשרף את טפלון והפך להיות מחבת מתכת.
אז הנה הוא אומר, באנו ועשינו ליבון של הטפלון, הטפלון נשרף ונשאר להם מחבת מתכתית, בסדר. אבל על כל פנים הפוסקי הלכה אומרים מחבת של טפלון אין לו אשר, אז אין לו אשר, נקודה. זהו. עכשיו מחבת קרמית, אם היא לא קרמית מזכוכית, נחמיר עליה כדין חרס ואין לאשר. אם היא באמת מקרמיקה זכוכית, לעשות שאלת חכם, אבל חכם שהוא חכם ודאי לחכימה ברמילה, ברור? ואז נראה מידת הצורך שקולה. עכשיו מכאן אנחנו עוברים לעניינים של המוצרים לפתח. לא שהקפתי את כל העניין של הכלים, אם יהיו שאלות תשאלו, אני רק נותן ראשי פרקים בבחינת
שתבינו דבר מתוך דבר, ואיד אחזיר גמור ותשאלו אם תרצו תשאלו. עכשיו כלים בעייתיים, טוסטר אין לו שר, אם שמים בו לחם אין לו שר, מנגל, מנגל אפשר להכשיר אותו, פשוט לבן אותו כתשמישו ככה שר, ואין שום בעיה. עכשיו כאמור תעירו על כלים, נעיר מכאן. כן, בבקשה. מה? רק רגע, המנגלים, המנגלים הם מנגלים מסוגים שונים. יש מנגלים עם שיחים, יש עם רשתות. כל חומר שעליו הבשר או המאפה נשען, הכשרו על זה ריבון. אבל מה שלמטה אחד שבית קיבול לגחלים, אין צורך, כי הגחלים שורפים כל דבר שם, ברור? ניקיון יסודי? כן. מכאן לגריל, אם רוצים להשתמש בגריל, אבל אין יותר טוב לקנות גרילים אחד בפתע, זה הכי טוב. אבל היה ואין, אין לאדם יכולת, החלק התחתי אין לו פתרון אם ישתמשו בו במאפה, כי אז זה ליבון, מי לבין דבר כזה? אם ישתמשו בו לצליח, יש לו, יש לו אפשרות לצליח, אז זה הגעלה טובה, ניקיון והגעלה טובה. אבל החלק העילי, גוף החימום, זה ניתן להכשר, לנקות את השפה מסביב, כי את גוף החימום לא צריך להכשיר, זה תנור שבע, שהרב אמר נצחק שולח אותם שם, אז אין שום בעיה, זה לא צריך להכשיר, זה ההכשר הגדול ביותר שם. אבל מה? יש גריל למאפה ויש לצליח, ומאפה התבנית למטה אין להכשר רק בליבון, ואיזה מי לבין. אבל אם שונים בשר, הנה כזה יגעיל, יגעיל. אבל החלק העילי, כיוון שהרבה פעמים השפה שמסביב לגוף החימום, אז לפעמים נדבק בבסק, אבל אי אפשר לבוא ולומר שבאמת משם זה יכול לגלוש ולהגיע למטה. לכן ינקה את זה היטב היטב וילבן ליבון קל בשפה שמסביב, לא יותר ליבון קל, וזה אפשרי ובזה אפשרו. ברור? עכשיו בבקשה.
הגריל רק תולים בו, אז איפה בא החמץ?
ובכן, כלל יהיה נקוד בידינו, כל משפחה שהיא בטוחה שמה שהיא משתמשת כל השנה זה בלי חמץ גמור, אבל זהירות, אני אומר זהירות, אם באמת מדובר במשפחה של תלמידי חכמים ואישה חברה, בבקשה, אין צורך בהכשר. אבל באותו דבר גם כן הכלי של טחינת קפה, אם היא בטוחה במאת אחוזים שכל הזמן היא טוחנת רק קפה והוא מבורר מדגנים כל השנה, אם היא עובדת על הסטייל הזה לא צריך להכשר. אבל מעשים שבכל יום, על זה רמזתי, לא כל הנשים שבועות, לא כל התנורים שבועים, וזה מסתובב הרבה במטבח. רואים את זה מסתובב הרבה במטבח. הצליח, תראו, הגריל של הצליח, בצד זה יש גריל של אפייה, המון, זה מעשים שבכל יום.
אם הבשר לא מעובד, אז זה עוד אפשר להקל כמו שהרב אומר, אבל אם זה בשר מעובד,
מעובד זה עוד יותר גרוע,
זה בעיה של
בשר מעובד,
יש קטניות,
יש קטניות,
יש חיטים, זה
נכון. לכן אני אומר, אנחנו אומרים בכל הדברים האלה מטחנה של קפה, לא הכלי הזה שהוא גוף אחד, כי זה אין לו הכשר, זאת אומרת הוא בטוח שהוא לא אף פעם לא ישתמש בחמץ, אז די שינקה אותו יסודי. אבל אני מדבר, איך קוראים, לא הבלנדר, זה יברק אותו, יברק אותו וינקה אותו היטב היטב, כל חלק וחלק, יערה עליו מים רותחים, וזה אשרו. ברור, אפילו שהוא לא שמש בו מחמץ כלל עיקר, בגלל התערובות, בגלל האפשרות של התערובות. כן, מה?
זה מנגל שבדרך כלל נותנים גל, זה עם גחלים או גל, יש מכסה, יש מפסים.
כן,
אז הוא שואל אם אפשר, אם צריך להכשיר את זה.
אני מניח
שהמנגל הזה הם מכסה. בסופו של דבר, באופן בסיסי, אני לא מכיר את זה, באופן בסיסי דומה לגריד שיש לו תבנית למטה וגוף חימום למעלה.
לא, הגוף חימום לא למעלה, לא למטה, אלא למטה.
הגוף
רק מכסה.
זה רק מכסה?
רק מכסה.
הבנתי. ומה זה לצליה, לעפייה?
לצליה.
רק לצליה. אוקיי, אוקיי. אז החלק האלי, החלק האלי, טעון אשר, מה אשרו, תפרק אותו, ואיך קוראים, נקה אותו, תגעיל אותו, וזהו, זה צליה. תגעיל אותו, וזהו. ושוב, זה אפשר למה שאומר הרב עזאל, כי אין לנו ביטחון שהצליה הזה לא היה עם איזשהו גרגיר חיטה או משהו, מסתמים תבלינים בלתי מבוררים כל השנה, כל מיני דברים כאלה.
גם לא שריחה לא מלטעי.
מה?
הרי זה ריחה, ריחה לא מלטעי.
לא, 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 לא. מורי אמנם נועז מאוד, נועז מאוד בתנור האפייה, והוא אומר שתנור האפייה כולו הוא בגדר ריחו לא מלטו, אבל אנחנו הקטנים האדיוטות שלא מגיעים לעפר רגליו נמנים בין אלה אשר לוקחים טווח ביטחון ואומרים זה זיעו, והם מתרחקים מכל האיסורים האלה. מורי, אני סמוך ובטוח שהוא לא היה מגיע לשום מחשול, אבל אני בטוח לעצמי שאני אגיע למחשול, לכן אני הדיוט, אני מחמיד את זה. ברור? כן. מה?
תנו
רביעה. נקים אותו היטב היטב, בעיקר מהשומנים, במסילות, בפינות, זה קודם כל. משמיטים 24 שעות. כן, מישהו שומע? משמיטים 24 שעות, ואחר כך מפעילים אותו למעלה משעה בהיסק המקסימלי, וזהו אשרו. עכשיו החלק האלי, של הגב, מפרקים כל חלק, מנקים אותו היטב היטב. שוב, הם מסיר השומנים והכל. אם רוצים להגעיל אותם, זה הדבר היותר טוב. לפחות לפחות לערוד, לערוד עליהם. ברור? עכשיו רבותיי, כן. מיקרוגל. מיקרוגל רבותיי, לאן יודעתי, זה הכלי הכי פחות בעייתי. ועושים ממנו הכי בעייתי. כנראה שאנחנו לא ראויים למתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. ואסביר במה דברים אחרים. הרי מה זה המיקרוגל? המיקרוגל רבותיי, אתם רואים? הנה, אני חשבתי את זה הכוס הרי, כבר נתנו לי כוס מלא. אז מה זה רבותיי, מה זה רבותיי המיקרוגל? אין גוף, ואני מדבר מיקרוגל בלי מכשיר השחמה. שלא יתחילו מכשיר השחמה. כי אם מתחילים מכשיר השחמה, הוא כמו תנור אפייה. ומה שאמרתי בתנור אפייה, כך במיקרוגל. אז אם אין מכשיר השחמה, או לא ישתמשו מכשיר השחמה, אז מה זה המיקרוגל? אין בו גוף חימום למטה, ולא מהצדדים, ולא מלמעלה, אלא שמים את התבשיל ושולחים, איך קוראים? גלים של קרינה אטומית, והגלים האלה נכנסים לתבשיל, יתחרנו לחלקיקים שלו, עושים לו קשקש בפנים, ויתרוצצו החלקיקים בקרבם, ויאמר למה זה איכן נוחי, נוצרת אנרגיה, משם מתחיל חום, והחום מתפזר אל הכלי. הנה עכשיו נוגע בכלי חם, לא בגלל ששמו אותו על גוף אש, אלא בגלל שהתה זה חם. עכשיו, מכאן זה חום, ואחר כך מהחום הזה נהיה חום בחצובה, בתושבת, בתושבת. כמה זה כבר רבותיי? כמה זה כבר רבותיי?
זה כבר כלי שלישי.
אז, אבל בוא נגיד, בסדר, לכן אני אומר, על דרך החומרה והאידור, ינקה טוב טוב את המיקרוגל, את התושבת, ייקח ויגעיל אותה, זה כבר הידוש והידור, כי אין בעיה לקחת כבר זה. עכשיו יחזיר את התושבת, ישים סיר כערה מזכוכית, ישים בתוכה מים, יפגום את זה קצת בחומר ניקוי, ויפעיל. ראיתי באחד הסרים שיפעיל את זה לשעה, זה מג'נון ונוסותומון. זה מורגש שבני אדם לא מתנסים, לא מכירים. פשוט אני בזהירות מרובה, מה אני עושה? אני נותן פקודה של 5 דקות, כן? אני אומר פקודה של 5 דקות והלאה, אחר כך נותן עוד, מוסיף עוד, מגיע עד ל-10. אני רואה כבר עדים מסביב, ממש כבר עדים מסביב. זה איך שלא, כי לדרגה כזו הוא לא מגיע תמיד. וכדש מישהו, ככה שרו, כי הכל מסביב. עכשיו, אם ניקח מה שהוא אמר בשם מורי על תנור אפייה, על תנור אפייה, שהוא אומר שזה בגדר רחה למיטאי,
אפילו נלך לפי דעת אידיוט שלי, שזה זיעה, כן? על דרך החומרה, שזה זיעה. וכי רבותיי, התנור יטיף ממנו על התבשיל, זאת אומרת, אפילו נאמר זיעה, כן? אבל, בסדר, אנחנו לוקחים על דרך החומרה, תנור אפייה, צריך חשר כמו שאמרנו. מקודל, בסדר חשרו. עכשיו, ונוסף לכל זה רבותיי, מומלט, בכלל, כל השנה, אם יש לו מקרוגל אחד, לא שרב לא חלבי. לעולם, לעולם לא ישתמש בלי מחזים. כלומר, כלי, שבתוך כלי, שבתוך כלי, כדי שלא יהיה חלבי או בשרי. ואז יוכל במקרוגל הזה לעשות חלבי, לעשות בשרי. ואם באמת הוא משתמש, כל כלי שהוא משתמש בפתח, הוא גם חצה אותו, עוטף אותו בניילון, אין שום בעיה. ולכן המקרוגל, כל מיני הבו לנו, אין לנו בעיה בזה, ברור? אז עכשיו רבותיי, נתקדם אל המוצרים. אל המוצרים, אנחנו יהודי תימן מחמירים מאוד מאוד בענייני קשרות המוצרים, ועוד שאחינו הספרדים אשכנזים מחמירים בבל יראה חומרה דעתי להזיקו לה על המחירה. אצלנו מננה הסודק מחמירים בקשרות בצורה לא רגילה. למה? אנו אומרים כל תערובת חמץ אפילו שנתערבבה לפני פסח, ואפילו פי מיליון, אפילו פי מיליון, איננה בטלה ואסורה באכילה. לכן אנו צריכים רבותיי כשרות מהדרין, אין אמברה, וגם כשרות מהדרין לא יכולה לענות לפי הרמות שלנו, כי כשרות רבנות, לא שצריך לזלזל ברבנות, חס ושלום, כשרות רבנות בדרך כלל היא מעמידה את זה על הסטנדרט המינימלי. ומה הסטנדרט המינימלי? הוא כדי כמן, אם התערב בלא חמץ, חמץ מלפני פתח, הרי אם נתבטל ב-60 מותר לאכול את התערובת בפסח, כי הוא לא חוזר בנאור, אלא הוא רדום לו, אתה יכול לאכול אותו, אין שום בעיה. ולכן רבותיי, תארו לעצמכם, אם התערבב כיכר של מצה שלא הצליחה וזה נהיה חמץ, התערבב כמה כיכרות של מצה ויש בי 60 כיכרות של מצה כנגד אותו כיכר, וטחנו את הכל בזה כמח מצה, אצלהם אוכלים זה כשר, אצלנו חס ושלום, השלום זה אסור. משום כך רבותיי, אנחנו צריכים אך ורק כשרויות של מהדרין אשכנזים או יורד אשר המחפוד, אם לא זה לא עובר את המינימום שלך. יש לציין שיש מוצרים שיש להם כשרות מהדרין כל השנה, אבל של אשכנזים, כשרות מהדרין של אשכנזים כל השנה, ובפסח זה עומד על כשרות רגילה ולא כשרות מהדרין בגלל הקטניות. במקרה כזה רבותיי, מותר לנו ליצור מוצר כזה, כי אנחנו יודעים שהסיבה שאין מהדרין הפסח היא רק הקטניות.
יש בזה בעיה,
כן?
הקטניות מתערבים לחיטים, הרי במשך השנה לא בודקים מי שתערובת של חיטים, לכן גם במצב הזה אפשר לסמוך עליהם.
תראה, קשה לי להאמין שהם היו מוכנים.
בטוח, אני שאלתי,
כן?
פתחתי את זה.
אז אם ככה אז אסור,
חיטים מתערבים עם קטניות,
אז אם ככה אז אסור, אסור. רק אם יש לנו כשרות מהדרין, בסדר, אם לא, לא. עד כאן. עכשיו רבותיי, כל מה שאתם רואים, ביסלי, במבה, שכל השנה הם חמץ גמור, אבל לפתח זה מקטניות, אלה הם צריך לראות, אם יש כשרות למהדרין תיקחו, לא זה קטניות שאולי לא מספיק ברור. כן, ובכן, אנו לא צורכים את הפפושדו הזה, כיוון שיצאו עוררים על הדבר הזה. מאז עד היום לא פסקו קולות של רינון. בראשית הדרך הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה אמר יש בזה תערובת מים לפחות מעד הבציר, כי הם אמרו אין בזה תערובת מים. בא הרב שידורון יבדל לחיים ארוכים אמר יש חומר חיני שהוא יש בו יסוד ממי
30%.
כן, ולכן אתר אמרו הם לא חומר חיני שיש בו יסוד ממי זה לא מים, לא אסרו אלא במים. בא הרב מחבוד אמר שהצינורות שדרכם מזרימים את היין הן צינורות שנשטפו במים ולא מספיק יובשו ונשארו טיפות מים במקומות החיבור בין צינור וצינור. עשו פעם הדרילן לבעיה של מים ומטרות.
גם מחממים בקיטור, זה אמר הרב חגי, בקיטור, בקיטור מתפרץ הרבה פעמים וזה עדים של מים שנכנסים לתוך היין.
אז הנה הוא אומר שמחממים בקיטור והרבה פעמים יש התפרצות של העדים וזה עדים שהופכים להיות מים לתוך היין. לכן אין אנו צורכים את הפחושדו כי הם בכל מקרה יש להם טווח ביטחון של בטל ב-60 מלפני פסח. לנו אין טווח הביטחון הזה ולכן אצלנו לא נכנס לדבר הזה. אנו מכניסים עוגיות של מהדרין אבל אז ברכתם של הכל, כי הם אינם מדגנים אלא מקוקוס, הם מאגוזים ואוהיל והם כבר אין חומרם אותנטי, זה לא מדגוק של אגוזים אלא זה מיני מתיקה, ברכתם שהכל. עכשיו לגבי המצות, כן בבקשה.
שם במקפאות
מותר, ובכן משקאות קלים, משקאות קלים היום בימינו שלנו אפשר לקחת אותם אם הם מקשרים לפסח מהדרין. למה? כי פעם חששו מהגלוקוזה, מהחומצת לימון שהייתה מדגנית. כל קשרות מהדרין היום זה בגלל שחומצת הלימון הזו, הגלוקוזה, היא סינתטית, היא לא מדגנית. ולכן משקאות קרים אין שום בעיה, אפשר. עכשיו רבותיי אנחנו מתקדמים.
הוא מתכוון אם הוא לוקח מיץ תפוזים נקי ועושה מצה, זה מה
הוא מתכוון. הוא אומר אם אני לוקח מיץ תפוזים ואני אופה מצה
סחוט,
אם באמת זה סחוט ולא מיץ תפוזים של השוק ואתה לש את הקמח במיץ תפוזים נטו אפשרי, ולדעת רבנו יוצאים בה ידי חובה בליל הסדר, כי אין מצה עשירה אלא אם כן נלושה באחד מארבעה דברים הבאים: או בשמן, או ביין, או בדבש, או בחלב. אבל במי אבטיחים, במי תפוזים או כל מי פירות אחרים אפשרי ללוש בהם, וכאמור גם יוצאים מדי חובה בזה. עכשיו נתקדם הלאה ביחד למצות. המצות כמובן מי שיודע לאפות, ללוש ולאפות מצות ממש כדף ההלכה, אין דבר יותר טוב מזה. גם שיהיה ערב לחך, כי הם נמנעים לשים מלח, בצלנו שמים גרגירי מלח, היה חל תפל מבלי מלח, כן? וגם שלא לאכול מצות קשיחות אלא פת שהיא מתה מביר, אז אדרבה ואדרבה. אבל זה צריך להיות באמת תלמידי חכמים זריזים, נשים זריזות, לפקח על הכל מכל כל שאכן באמת לא יהיה מכשול. אבל כל מי שצורך מהתעשייה, עדיין יש לנו הלפרים, מצות שומרון מומלצות, מצות שומרון, מצות יד בנימין מומלצות, מצות ירושלמי שמורה, לא מצות יהודה רגילה, כי מצות יהודה רגילה הם מרטיבים את החיטים לפני התחינה, אומנם לזמן קצר מאוד, אבל מי הוא זה ואיזה הוא שירשה לעצמו מאיתנו שאנחנו כל כך מחמירים בחמץ לקחת דבר שהורטב לפניכם? הרי כל דגן שכבר נטבע בנהר לא מוכרים אותו לגוי שמיים כבר ליהודי, כי אין לנו כבר גבולות בזה. משום כך מצות יותר רגילה לא.
אני בדקתי את זה.
כן.
קודם כל, כל הקמח של המצות הרגילות נטחנות במעטייה אחת ביפו, לכל הארץ, לכל המעטיות. ואני מדבר על הקמח הרגיל. ושם לא לוטטים ולא שמים שום מים ולא כלום. וזה בדוק על ידי אנשים שהיו שם ונמצאים שם. כל המצות הרגילות. השמורה זה דבר אחר. זה אנשים פרטיים עושים את זה.
זאת אומרת, מה שאתה מספק לנו מידע, שהקמח מצות הרגילות, כן?
כן.
הן כולן עוברות דרך מטחנה ביפו?
ביפו, כן.
ושם לא לוטטים בכלל?
לא לוטטים.
יפה.
זה חיטה שהיא תוצרת חוץ, שהם שומרים אותה.
יפה.
יש עד תחינה.
יפה. אבל שמעתי מרב מחפוד שמצות יהודה השנה נטחנו על ידי חיטים שתלטטו אותם במים לזמן קצר.
הם לא תחנו שם.
אבל זה מה שאני שמעתי מפיו הוראה לשנה.
אני גררתי את זה דווקא אחרי ששמעתי שהרב מחפוד אמר את זה.
אבל זה מה שהוא אמר לי במפורש, ולכן בוודאי שצריך לזהר ולהחמיר. וברוך השם, יש. למה להיכנס לספקות? עד כאן. אשר ליהנות, רבותיי. כן, בבקשה. כן.
תכף נגיע לשמן.
אשר ליהנות, רבותיי. היהנות, שוב, אנחנו איזה תימן משודרגים בהלכה. חושבים אותנו תמימים, אבל אנחנו יותר מחמירים, יותר מערב לנדה, ויותר מנטורי קרתא, ויותר מכולם. אנחנו צריכים יין לא מבושל ובלי סוכר, וקשה לפסח. ולכן, אי אפשר ללכת לקחת יינות מבושלים. ויש ברוך השם, יינות של הגולן, אבל לא רק יינות של הגולן, גם מקווה חברון, אבל זה צריך להיות כתוב לא מבושל, כי יש חובה שאם זה לא מבושל לכתוב לא מבושל או מבושל. אז אם לא מבושל הוא יין יבש, אז זה נקרא בלי סוכר ולא מבושל. יש דלתון, יש עוד כמה יינות שברוך השם הם כשרים, וצריך לקחת כאמור לא מבושל ויין יבש. עכשיו מבחינת ה...
יש בהם רוב יין.
למה?
יש בהם רוב יין.
רוב יין. עכשיו ככה, יחס לשמנים. השמנים, הבעיה היא, שוב, כן, כלל יהיה נקוט בידינו. כל שהיין מזיקו בריאותית, לא כמו רב יוסף שהיה אומר אני צריך לקחת ככה לקשור את הראש, כן, אלא כל שהיין מזיקו בריאותית אסור לו לשתות יין, ומעלה עליו הכתוב כאילו שתה יין. הבעיה היא אחרת. הרי יש לנו כוס של קידוש, כוס של הגדה, כוס של ברכת המזון, כוס של ההלל. אז איך יעשה קידוש אם אסור לו לשתות יין? אז אם הוא נמצא בקרב, רגע, אם הוא נמצא בקרב משפחה, הרי אף על פי שהוא לא שותה, ואף על פי שבקידוש ליל סדר להבדיל מקידוש ליל שבת וליל חג, חובה שתייה יש בדבר. ועוד שבליל שבת ובליל סדר ובלילות ימים טובים יש רק חיבוב מצווה לשתות, לשומעים, להבדיל מהמקדש הוא חייב לשתות. אבל למרות הכל, כיוון שהכוס הזה נאמר בו קידוש, בעל דרך קידוש, והוא שמע את הקידוש, יצא איזה חובה, ויוכל לעשות איתם את ליל הסדר. היה, והוא בודד, ואין לו ממי לשמוע, יקדש על הפס, אבל אז כבר יצטרך לסטול ידיים, ואז יצטרך לברך על המצה השמורה, כבר אז. כמובן, את יפר המצוות יכול לצפות יותר מאוחר, אבל הכל משתנה בהתאם. זה אם הוא סינגל, אם הוא בודד, אבל זה רחוק המשיעות. ההגדרה של יין מזיקו, כל שהרופא אומר שתיית יין בכל כמות שהיא לאדם הזה תפגע בו מבחינה בריאותית, מסכנת אותו, סוכר או כל מיני מרעים בישים כאלה. ברור? לא כאב ראש או כאלה דברים. כאב ראש זה צער.
לא, הוא מדבר על זה שהוא שולח ראש ושולח
אחר כך לדם. מה? כל שזה כאב פה, כאב שם, זה צער. מה? ידחוק את עצמו. מה גם שכל החובה לשתות היא רביעי. רביעי זה 86 אסמק, ואם ניקח רוב רביעי אז 44, והוא יכול למזוג את היין הזה שלושה חלקים מים בחלק אחד יין. אז אני לא יודע אם עוד נזק אדם כזה.
אם זה יין ביתי.
אם
זה יין ביתי.
כן. מה?
זה יין ביתי.
כן, ברור.
עכשיו, אבל למה שם צימוקים יכול לעשות?
מה? אם הוא לא מזיק לו. אוכל, עכשיו רבותיי. יחס לשמנים. יחס לשמנים, בעיית הבעיות היא שוב תערובת של דגנים. עד כמה מבררים את הדגנים כדי שלא יהיה תערובת של דגנים. או עמלנים. או הכשרת קווי ייצור, במיוחד לפתע. לכן, שמנים בקשרות מהדרין, מותר לנו. השמן של קנולה, כיוון שהרבה דגנים יש שם, מומלץ לא להשתמש בו. אם אין לו משהו אחר, וזה קשרות מהדרין, שישתמש. סוף סוף יש לו עדות שזה קשר.
מה זה קשרות מהדרין? של מי?
לא יודע, אם יש.
אין.
לא. לא, בית יוסף לא, כיוון שיש להם את הנתיב מילות הזה, מבלי לפגוע בהם. יש להם את הדרך שלהם.
שאלתי את הרב בלוקה שהוא אחראי על
רק רגע, מה?
שהוא אחראי על קו ייצור של שמן.
כן.
הוא אמר לי, אין דבר כזה שאין חיטים נכנסות בפנים. אין דבר כזה.
כל שמנים.
כל השמנים.
שמן
זית. לא, לא בשמן זית. לא שמן זית, לא שמן אגוזים ולא שמן דקלים. אלה אין בהם שום דבר.
יפה. שמן אגוזים, שמן זית, שמן דקלים.
קנולה, סויה, כל אלה יש בעיות.
יש בעיות, יפה. אז אמרנו, אם יש כשרות מהדרין ואין לו שמן זית או שמן אגוזים או שמן דקלים, אז יכול לסמוך עליהם, כי סוסו הם מעידים.
לסמוך על הביטוי.
כן. לא, מהדרין, לא בית יוסף, זה כבר השבתי. בחתימה שלו. אז הנה, לא נוכל להטיל ספק בקשרות של הרב מחפוז לעניין זה. יפה. מה?
זה ביטול, זה ספרדים.
ספרדים, אנחנו צריכים לזהר בגלל שיטתם בביטולים. ברור? עכשיו רבותיי. שמן זית להדלקה מותר רק, ואני מדבר בלי קשרות בכלל לפתע. אבל עיקרת בית שיש לה שמן זית להדלקה, מאוד מאוד צריך לזהר שלא יטעו וישתמשו בזה לאסור חילה. כלומר, אם יש לה מקום שהיא שומרת את השמן זית הזה במקום לא של מקום המאכלות, אלא כמו שיש מקום של כלים מכלים שונים, כלי ניקיון, גברורים וכאלה דברים, אז אפשרי, ואין צורך בקשרות, כי כיוון שזה להדלקה ולא לשימוש, לא לשימוש של אכילה, מותר. כן. עכשיו רבותיי, מה בא? מיד רק רגע, עוד. מה? שוב, אם אין להם קשרות מהדרין, לא. נקודה. עכשיו רבותיי, ביחס ל... ליל הסדר, דיברנו על המצות, דיברנו על היין. שריך, רבותיי, שאת כל אלה לשתות ולאכול בהסיבה על צד שמאל. וזה חובה, כי זה דרך חירות. ולעולם יראה אדם את עצמו כאילו יצא ממצרים. עכשיו, ערב פסח. ערב פסח, רבותיי, מתאפיין בשני דברים. א', שמחצות היום אסור לעשות מלאכה בדין, כי זה זמן הקרבת קורבן וגם זמן צריך להתכונן ליל הסדר. ולפני חצות זה במנהג, ולכן כל המלאכות מלבד שלוש מלאכות שהם תספורת, תפירה, דברים חיונים לא עושים לפני חצות, רק הדברים האלה עושים לפני חצות. עכשיו ברור צריך לשמר לזמן שבו צריך לבער חמץ, לבער אותו ולבטל ביטול. ביטול זה דבר מאוד מאוד חשוב. כל חמץ וזעור שיש ברשותי שראיתי ולא ראיתי יבטל ומבוטל ויקעב רד ארעה. זה אפשר לומר את זה במכונית, אם אדם נזכר בו במכונית, זה אפשר לומר את זה בכל מקום, אבל לא לפני זמן האיסור, לא אחרי זמן האיסור, אלא לפני זמן האיסור. כולם יראו מתי זמן האיסור, אז אם הוא כבר יודע שכבר גמרו לאכול בבית, עוד לא יגיע זמן האיסור, יבטל, יבער ויבטל. זה כלל מוקשה מאוד לטובתנו, פשוט לטובתנו. עכשיו, מה נאכל בערב פסח? אז קודם כל אני מקווה שכמו שברוך השם עכשיו מתחילה להתחדש האפייה של מצות תימניות, אני מקווה שאם הם יגיעו אולי עד רבה, אולי אתם תרימו את הנטל, תתחילו לשווק דורה, קמח של דורה או עזית של דורה. בתימן הם עושים לחום מן דורה בערב פסח, מקרח דורה או עזית של דורה דבר, ואומר מורי עושים את זה מעדני. ואני מתאר לעצמי, נלכו רבותיי למינון של מורי, תשאלו עוד כמה תזכנות ותעשו, תקרו בערב פסח, תקבלו כשרות מהדרין איתנו, וזה ישובק מצוין. כן, דורה מצוין, וזה טעים, ואכלו אבותינו וזה בצורה נפלאה מאוד. אבל אורז, לברור היטב היטב, לברור היטב היטב, לא לסמוך על ברירה פשוטה, אלא אחד אחד לברור היטב היטב.
היום באורז, בניגוד לכל הקטניות, יש היום מכונות מדויקות לברירה, ואם יש שקיות של אורז כתוב נבררו כדין וכהלכה, אפשר לסמוך עליהם.
אז רב חייל אומר שיש היום מכונות ברירה מאוד מאוד טובות לברירת אורז. עכשיו רבותיי, כאמור אורז, תפוח אדמה, אפשר להשתמש בזה. בשר, אפשר להשתמש. מה עם עציד מקמח מצות? זה כל הזמן נוחסים ופמצמים. עכשיו רבותיי, כיוון שאני בדבר הזה מחמיר, אז אני אקדים הקדמה כדי שאתם תבינו, ואתם יודעים כל מי שמחמיר גם נותן מכה ונותן רפואה. כי אם הוא רק יודע להקות ולא נותן רפואה, אז מורי כזה לא צריכים אותו. עכשיו נשים לב, בואו תראו למה אסור לאכול מצה בערב פסח. כל האוכל מצה בערב פסח כמו אל ארוזתו בבית חמיב. מה פירוש? תראו איך התורה הקדושה מקדשת את האישה בישראל. יוצאים אחד מהשני, חס וחלילה, לא נוגעים זה בזה. עכשיו אל תגידו לי מה עושים, אני רושם נישואין באים אליי לרשם נישואין מסל קו. אז אנחנו לא מדברים על הפריצות הזו, אנחנו מדברים על ישראל קדושים הם, לא נוגעים זה בזה. הלאה, עשו שיתוכים, זה עוד לא ירוסין, עוד לא אירוסין, בוודאי שלא נוגעים זה לזה. עשו אירוסין לא במובנים של ימינו, אירוסין אמיתיים, הרי את מקודשת לי בתפעת לא כדת משה לישראל לפני שעדי, היא אשתו, היא אסורה לעולם במיטה, אסור להם לחיות יחד עד שיחתום לה שטר כתובה, עד שיעשה שבע ברכות, עד שיחניסן על חדר ייחוד, הכל בהוד והדר, אז ורק אז מותר לו לבוא. והיה עם היצר שלו גובר, זה כמו אדם שרואה פיתה המטריה ביברעין, הכל תודה דיים שב, אל תוכל מאומן. כל מי שאוכל מצב בערב פסח לא מומצים ללילה, זה כמו לוקח את הארוסה ואוהל אותה בית חמיב, הכל גיר. ולכן רבותיי, האיסור הזה הוא רק מהנץ החמה, לא מעלות השחר, מהנץ החמה, כדי שבן אדם יזכור שהמצת מצווה היא מיוחדת במינה. היא לא רבותיי רק עניין של כשרות, מצת המצווה רבותיי נועדה לשדר ולומר אני האדם, אני בנך בורא עולם, אני יודע שבראת אותי בגופי, אבל בראת אותי בנפשי, ואתה נתת לי תורה איך מצד אחד להתקיים ומצד שני להיות קדוש, להיות טהור. והמצע הזו שכבר אמרתי לכם מסמל את הרסום של התאבות. הנה בלילה הזו אני לוקח דבר כזה כדי להראות שאני מושמע אליך, לא לטובתך אלא לטובתי, כדי להסיר את המסכים של התאבות, של היצר הרע, כדי להידבק ביוצר. ואעבור עלייך ונעיתך את דודים ואת אהבה. ולכן כל האיסור הזה הוא נועד לשדר שאל תאכל את המצה בלילה רק בתורת מצווה כמו שאתה לוקח תפילין. לא, לדעת שאתה במצה הזו מתחבר כבן אל חי לבורא עולם. לכן עשו שימור. עכשיו רבותיי, בואו נראה, אם אני לוקח מצה שמורה שאני יכול לצאת בה בלילה, אני לוקח אותה בשעה 11 או בשעה 12, לא משנה, אני לוקח אותה ואני מבשל אותה פתוד, פתוד. בליל הסדר אני לא יכול לצאת בפתוד. למה? כי הבישול מפיק טעמה של המצה. ולמרות הכל אסור לי לעשות פתוד ולאכול פתוד. למה? כי אני לקחתי מצה שכבר נעצרה עליי, היא נעצרה עליי, אז אומנם אני מבשר אותה, אבל אני מבשר דבר שהוא כבר נעצר עליי, ולכן לא אין לי לעשות שטות. אני לוקח מצה, מתגן אותה, לא כמו המצה שקובלים אותה ברביעיות. זה רבותיי ופה עשו עצים, לא, מה אתה רואה בפנים? בכלל לא מתגן, רק מבחות, בפנים עדיין מצה. אבל אני מדבר רבותיי מצה שאתה קולה אותה מכאן ומאחור, משני הצדדים. תינק מצה מבושלת, בלילה סדר לא יתאים בידי חובה. ולמרות הכל אסור. למה? מאחר וכבר נכנסנו, נכנס היום והיא אסור עלינו. עכשיו רבותיי, מה דינו של זקן, מה דינו של זקן אשר אין לו שיניים וקשה לו לאכול מצה? עושים לו מדגוג ממצה, קודשים את המצה השמורה ונותקים לו בכף, הוא מבורך, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן העורף. על המדגוג, מדגוג מצה, ברוך אתה השם מלך העולם עושה ביטשון סוד ועצרונו על אכילת מצות. זה הדין, זה ההוראה, הוא יוצא בזה ידי חווה רבותיי. ולכן רגע, ולכן רבותיי רואי והוא יוצא ידי חווה במדגוג, מדגוג מצה, וזה הכנח מצה שאנו קונים, זה מדגוג. לכן נאסר לנו לעשות עצוי מהנס החמה במעלה, כי נכנס הנס החמה הוא בכלל איסור. מה התקנה רבותיי? פשוט וישכם אברהם בבוגר ויחבוש על חמרו. פשוט אני זוכר רבותיי שבראש שנה, כן, חמותי זכה לחיי העולם הבא, הייתה משכימה קום מעירת השחר ואופה, למה היא רוצה לספיק בית כנסת? ואתה בבית כנסת יש מעפה, יש הכל, ועשה את זה מערות השחר. היה פעם רבותיי שלושה ימים, חמישי ושישי, ראש שנה ושבת סמוך, ואז גרנו בוויז'ניס בבני ברק. אז והילדים שלי עדיין היו ילדים, לרבות הרב צפניה, גם הוא היה ילד, גם אני הייתי ילד, כולם היו ילדים, ואנחנו היינו מול המאפייה. אני רואה אותם, את הילדים יושבים על עדן המרפסת וצחקים, צחקים, לא הבנתי, נשאלת על מה אתם צחקים. אז הם רואים ויובו אנושים על אנושים, המון עם, נשים וגברים מסתערים כדי לקנות שם חלות בשביל שלושה ימים, שלושה ימים. אז אני אומר, מה אתם צחקים? הרי שלושה ימים הם צריכים. אומרים, אבל סבתא מעופה כל יום. זה היום היה, היום היה. עכשיו נחזור, למה אני מספר לכם? אין בעיה, אתה רוצה עתיד מקמח מצות? תעשה את זה על עלות השחר, לפני הרצה חמה. יש לך עתיד, תחמם אותו בשעה 12, 12 וחצי. יש לך עתיד קשר למדרין, בלי שום בעיה. ואין לומר מה אתה עושה על זה מן הלילה. ודאי.
אם זה קמח.
לא, קמח, קמח מצות. קמח מצות.
מצה, אבל הוא טעון דק.
לא משנה. מותר.
לא יוצאים בידי חובה.
לא, לא, יוצאים בידי חובה.
בקמח?
כן, בקמח הזה יוצאים בידי חובה. יוצאים בידי חובה. ויכול לעשות ממנו עפית, בעלות השחר לפני הנת החמם. וב-12, 12 וחצי יחמם אותו, זה קשה למהדרין. כן. לא, 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 לא. רק מהנת החמם. מה? עכשיו, כל קמח מצה שאתה עושה ממנו פיתה, זה מותר, וברכתו, תמותי לחם לארץ. שערי, גם אם היית אוכל אותו בתור מדגוג, אתה מברך המותי לחם לארץ. אז מליאך, מליאך אתה, ברכתו המותי לחם לארץ. כן, כך. עכשיו רבותיי. לא, לא, לא בניגוד מורי. לא, 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 רק...
כאן
הוא מעיר שמורי אמר שאם קמח מצה שנאפה אין ברכתו המוציא אלא בורא מן המזונות. למה? כיוון, ואני בזה חד ריבי, ואני אגיד למה, כי אני פשוט כאן נסחפתי ואני צריך להסביר. פטות רבותיי, פטות. הכלל הוא בפטות, אם יש כזית בכל פטית ופטית, מברכים המוציא לחם לארץ. אם אין כזית בכל פטית ופטית, אם צורת הפת ניכרת, מברכים המוציא. אין צורת הפת ניכרת, אין ברכים המוציא. עכשיו, אם אני לוקח קמח מצות ואני עובר אותה, זה כבר נקרא בישול שאין צורת הפת ניכרת, ולכן ברכתו בורא מן המזונות. לוכן מדגוג זה לעולם, אם אני עושה מדגוג משקדים, מאגוזים, אפילו דק, ברכתו ברכה המקורית. לכן אמרתי על קמח מצות לבד מברכים המוציא לחם לארץ. עד כאן. עכשיו אני חוזר חזרה רבותיי. אז הנה פתרנו גם את הבעיה של אכילה בערב פסח. כן. מה? כן. ובכן ככה. הוא שואל, כיוון שהוא שואל בשקט, אני אשאל בקול שתשמעו. מצה רגילה, לא שמורה, אם הוא יתגן אותה בערב החג, בשביל לאכול בערב החג, מותר או אסור? עכשיו רבותיי, למרות שאני מדבר ברמקול, על דרך המליצה אני אומר, אל תספרו בגד, אל תדברו בחוצות אשקלון. מצה שמורה, לכתחילה אנחנו מקפידים משעת קצירה. אבל אם לא השיג משעת קצירה, הוא יכול לקחת מצה שמורה משעת תחינה. ונגלה את הסוד, שאם לא יפה משעת תחינה, אז הוא יכול מצה שמורה משעת לישה. ודי לחכימה ברמי, לא אומרים תזה, מי שמבין תזה הוא חכימה. ברור? עכשיו ככה, נחזור לענייננו. אוכל, דיברנו גם על מה שצריך לזה. עכשיו, אם יש עוד שאלות נטוב, ואז נסיים עוד ברעיון. תודה רבה.
אפייה בקמח מצות כבר הרב ענה.
כן.
חרטובו של הקיריים נקיים היטב, די לערות עליהם מים רותחים ודי. כן.
ובכן, חרטובות של קיריים לרקות היטב היטב, שוב סילוק שומנים, להשבית עצמם 4 שעות, עירוי מספיק על דרך המובחרות והמהדרין, הגעלה, אין צורך בליבון.
אדם שלא אוהב ירקות עלים רוצה לצאת במלופון במקום כפס, האם הוא יכול לצאת ידי חובה על ידי שהוא יתאבל את זה בחרוסת?
ובכן, הירק שעליו הרב חיל כעת מדבר הוא אין כוונתו למרור, כי המרור רק 5 מינים, לא חוץ מ5 המינים, להבדיל מחינו השקדים אשר לקחו חרי שהוא לא 5 מיני מרור, וחשבו שכיוון שהוא חריף ומר אפשר לתת בו, ואצלנו לא. אצלנו אנחנו טוענים שהם נזוקים פעמיים, במשל לוקחים חריף מר יותר מדי, וגם לא יוצאים זה חובה מבחינתנו. אבל הרב חיל מדבר על הירק שאחר הקידוש, שאנו לוקחים כזית ירק לשם השינוי, נוטלים ידינו לשיטתנו בברכה, לוקחים כזית לפי מרן חתי כזית, מטבלים בחרוסן ולוקחים בו רפוי האדמה. אז זה אפשר מכל מיני סוגים של ירק, ירק או אפילו צנון, ואותו דבר מלפון, אם אין לו ירק אחר או לא רוצה ירק אחר, יכול גם מלפון.
האם מותר לך תחילה לאכול מצה שרויה בליל הסדר?
ובכן, מצה שרויה תימנית מותר לך תחילה, רק שיזהר שזה לא יתמוסד. אבל מצה אשכנזית שרויה לך תחילה צריכים להיזהר. והסביר באמת דברים אמורים. החבדים, בגלל ההוראה של רב שלמה זלמן בעל התניא וגאון עולם ונגלה ונסתר, החמיר מאוד מאוד במצה שרויה, עד כדי כך שהיום חסידים, חסידי חבד, זה כאילו חמץ גמור. ובאמת רבותיי, אני התחקתי אחרי כל העניין הזה והבנתי למה באמת גאון כזה החמיר. תבינו, אצלם הם לשים ואופים שלא כדרך הטבע. הלכנו רבותיי למאפיות של סת מיר, של כל כל הדקדיקים בבני ברק, עשינו סיבובים. רבותיי, יש תא אחד כאן הרחק כמתח וקשת, שם נמצא מישהו עם הקמח ש איך קוראים, עם תא של קמח. בא מגיע אדם עם קערה של נירוסטה, זה הנירוסטה באמת דבר יפה מאוד וטוב מאוד, נקי, עם קערה של נירוסטה, מכניס לתוך התא ואחוז אחד של שלום שאבק לא יצא משם, וסוגר את התא שחס חלה לא יצא אבק, ונותן לו כמות של קמח מדודה, מדודה וכמות יפה, בסדר. עכשיו הולך לו זה העוני המחזר על הפדוחים, זה שעם הקמח הולך לו לתא אחר הרחק מתח וקשת, שם נמצא התא של המים שלנו, ואז הוא מכניס את זה בפנים, סוגר את התא, הוא שם לו מים במגדה, במשקל ובמסורה. מגלר הזה לבני מה הכמות אינני יודע, אבל במידה, במשקל ובמסורה. יפה, עכשיו כבר יש לו מים, עכשיו ביעדין אין מספיק מים, הוא עושה ככה לוטה את הכל, נדבק לו ביד והכל. יש להם מזל שיש להם שולחן מנירוסטה, ויש להם ארוך מנירוסטה, אז משהו לא מצליח, אז הוא שם את זה על על המערוך, על השולחן, מתחיל להקות אותו עם המערוך, הבעל ענינו, הבעל ענינו, מה זה? מלכות 40. אז ואז הוא נאלץ על כורחו, הוא נאלץ להיות רוגיק, רוגיק. כלומר, לא המים דבקו בין כל חלקיק וחלקיק, אלא הקצת מים עם מכות רצח, אז גרבו לו להיות איזה מין רקיק. ואז שמים אותו רבותיי על גבי מקל, משליחים אותו לתנור שבע, אמרנו כדי לחפר על כל עוונותינו, שם אותו שם, הוא נהפה עד גמרה, כמעט נחרח, נחרח. אז יש בעיה אם יוצאים דחובה בדברים חרוכים, אבל בסדר. עכשיו רבותיי, קרה מקרה, באתי ופתחתי כמו פתע וגיליתי שם רבותיי שקיק של קמח, כי כיוון שלא היה מספיק מים, שקיק של קמח, והקמח הזה ודאי יחמיץ. זה המקור של חומרת השרויה. אצל יהודי תימן לא יהיה דבר כזה לעולם. למה? כי אצל יהודי תימן שמים מים, מוסיפים, מדבקים, מגלגלים, הוא לעולם לא יחמיץ, כל עוד מתעסקים איתו. דואגים באמת שהוא יהיה אחיד, אחיד מכוח המים המחבר. המים רבותיי הוא מתורה, מדעת, הוא אחדות, הוא סמל אחדות, הוא סמל אחדות. קורבן פסח רבותיי זה אחדות, על קרבו ועל קרעיו. מצה רבותיי זה אחדות, אבל אני מלא שזה באמת אחדות מלאה וגמורה, גמורה. אז זה מים, אבל מצה לא נותן מספיק מים, אז באמת יש סכנה. אז אני לא אומר רבותיי שכל מצה, כל מצה שמורה או רגילה אסור לשרותה, לא אוכל להגיד בפה מלא, אבל אני מבין את החומרה הזו. אבל אני בהחלט יכול לומר מצה תימניה שהפכו אותה בלשו אותה כמו התימנים, יכול לשלוט את האב של התקנים ויוצאים את החברה, רק שזה לא יתמסמס.
כשרות שלנו לא אוכלים בפסח כגון בדת בית יוסף, אם כתוב על גבי אריזה ייצור מיוחד לפסח, האם מותר לאוכלו גם לשיטתנו? וכשרות חתם סופר בני ברק ופרח טיבה, מה הדין שלהם?
תראו, בית יוסף באמת הם עושים גדולות ונצורות בענייני כשרות, אבל מאחר יש להם שיטה הלכתית בנויה על מרן בעניין של ביטול שאינו חזר ונאור, אז אפילו שהם דקדקים, מאחר ובכל זאת זה משמש להם כסניף במפלט, לא ניקח מזה, נשתמש בהם כל השנה, אבל לא לפתח. שאלו
לגבי
התבלינים,
לא
הזכרת
את מקודם את
העניין של התבלינים,
כי אתה
אמרת
שיש בעיה עם
תבלינים
של
בית יוסף. מיד ידבר אחרי מי. עכשיו, וחתם סופר פתח תקווה, אף על פי שכתוב מהדרין, זה לא מספיק מהדרין. ולכן...
גם בלברק.
כן, אוקיי. לכן אנחנו לא נשתמש בזה לפתח, כי כאמור אנחנו זקוקים לכשרויות של מהדרין. אשר לתבלינים רבותיי, הכמון הוא דבר מותר, לא כמו שחשבו שהוא דגני. כל הבעיות עם התבלינים זה הדגנים המעורבים בהם, והכל הולך לפי הברירה. לכן מומלץ מאוד מאוד לקנות תבלינים גרגר גרגר כדי לברור, כדי לברור. לא תחון, היה ורוצים תחון אז רק כשרות מהדרין כמו יורד האח, וגם אז כמה יכולים לברור בכמויות גדולות, אין יותר טוב מהברירה בבית רבותיי. אז מומלץ לקנות גרגרים גרגרים לברור בבית. רוצים תחון? אוקיי, בלי ברירה תלכו ליורד האח או שמים כיוצא בזה בני ברק, תקנו את התבלינים התחונים.
יש לנו פה בציון קפח שהוא בורר מאוס כמו בבית כמויות השקות. תוספי מזון כגון ויטמינים לילדים לא חולים ללא הכשר לפסח, האם מותר להשתמש להם?
תראו, אם אין לו תחליף כשר, ואם איננו, ומדובר בילדים קטנים, אם אין לו תחליף כשר ואין לו מה לאכול רק מזה, בכל כל מדובר בתערובת ולא חמץ ודאי אלא בתערובת וזהו קיומו, ילד קטן נחשב חולה שאין בו סכנה, והואיל והוא חולה שאין בו סכנה וזהו קיומו, אפשר לקחת את התערובת הזאת.
שואל, אם אני מתארח במקום שאוכלים בדת בית יוסף, האם אני יכול לאכול אצלהם אורז ודברים מטוגנים?
זה חוזר עוד פעם, בית יוסף, בית יוסף, בית יוסף. כנראה שיוסף השתלט לנו על הכל, הוא המוציא. על כל פנים, לעולם, לעולם, כשבני אדם מתארחים, והמארח יש לו שיטה הלכתית אחרת, והאורח יש לו שיטה הלכתית אחרת. נאמר במסכת יבמות, שהיו מחלוקות בין בית שמאי ובין בית הלל, בתחומי אישות, בתחומי כשרויות, ואף על פי כן הם מתארחים זה זה זה. איך? על זה שאומרים זה מאשר הזה, זה מאשר הזה, זה מתאים לך, זה לא מתאים לך, כדי לא להכשיל זה את זה, ושלום ורעות הייתה ביניהם. ולא אומרים מה אתה פוסל אותי? לא פוסל, כל אחד ואחד לפי שיטתו הלכתית, וזה מובן עד יבוא מורה צדק. הרי אנחנו אלו ואלו דברי אלו חיים, אבל עד כל עוד אין לנו סנהדרין, עד תבוא סנהדרין תכריע. אז זה לא בושה. יש היום רבותיי נישואים בין עדתיים, אין בית תימני שאין בו חתן או כלה אשכנזית, אין בית אשכנזי שאין בו חתן או כלה תימנים או ספרדים, וברוך השם אנחנו שמחים על הדבר הזה. אז צריכים לדעת לכבד את זה. לא אוכל אורז? לא מגישים לו אורז. כלים זה לא נורא, אבל אורז לא מגישים לו, כי הוא לא אוכל אורז. דואגים לתת לאדם לפי כשרותו, ולא יתפזרו יגיד מה אנחנו אוכלים אורז ואתה לא אוכל אורז, אתה מתנשא עלינו. לא מתנשא, כל אחד דרכו שלו.
כן, והדבר האחרון שאנחנו מבקשים מכבוד מורנו ורבנו לדבר עליו זה הנושא של דעור מעקרות, כיוון שהרבה לא בדיוק מכירים את הנושא הזה, ומה קורה ומתי צריך לעשות, והאם צריך לעשות בידוי, להגיד בידוי מעשות או לא.
הרבי דבר איתנו על זה ואחר כאן
אוקיי, תראו אני לא רק את הדיבור בזה כי יש הגבלת כנרב בירושלים עיר הקודש בית מדרש של מורי ושם אני אדבר בהרחבה על הדבר הזה
אז אם בערב פסח
מה? רגע לכן אני אומר את ההוראה המעשית אבל בפריסה אז עד רבה שיבוא לשם כן? זה הכל מעלי לירושלים עיר הקודש זה הלכה מפורשת אז ואין מורידים רבותיי התורה מצווה אותנו כל שלוש שנים משנות השמיטה ראשונה לשמיטה שנייה לשמיטה שלישית לשמיטה נסגר מעגל של תרומות מעשרות למה? כי בשנה הראשונה מפרשים אחרי תרומה גדולה ואחרי מעשר ראשון בתרומת מעשר מפרשים מעשר שני כך בראשונה כך בשנייה ואילו בשנה השלישית במקום מעשר שני מעשר עני ובשנה הרביעית עוד פעם מתחיל מחזור ראשונה או שנייה זאת אומרת רביעית החמישית מעשר שני ואילו שישית מעשר עני אז הואיל יש לנו מעגל נסגר מעגל של תרומות מעשרות של כל סוגי המעשרות סיפר אותנו התורה שבשנה הרביעית נאסוף את כל התרומות מעשרות שהפרשנו ושעוד לא מסרנו אותם לכהנים, לביאים, לעניים, עוד לא מסרנו אותם, או עוד לא עלינו אותם לירושלים לאכול אותם בשמחה וטהרה, כשרות וכו', לעלות אותם לירושלים, או לתת אותם לכהנים, לבאר, ולהתוודות שקיימנו את רצון השם יתברך. זה הדין באופן כללי. השנה היא שנה רביעית לשמיטה. ולכן, בפסח נוהגים, עד פסח, או בפסח נוהגים לעשות ביאור מעשרות. כל מי שיש לו תרומות מעשרות שעוד לא מסר אותם לכהן, ללוי, לעני או לא פגע את התרומות מעשרות את המעשר שני הרי יגמור את כל החובות האלה ואז יאמר בדוי מעשר אבל מה? יש נחן ראשכנדים בספרדים ששוב עושים מזה מהומה גדולה מה פירוש? קונים בשביל להפרש תרומות מעשרות אין חבל לקנות בשביל להפרש תרומות מעשרות היה יש לך כי מי היום מפרש תרומות מעשרות משאיר בבית אז באותם ימים שזו הייתה חברה חקלאית אין בית שזה לא היה חקלאי אז יש להם מבולים הוא מפרש כדי לסלק איסור כבל משאיר את זה בצד אומר כשאני אמצא את הכהן אני אמצא לו כשאני אמצא את הלוי אני אמצא לו כשאני אמצא את העני אני אמצא לו כשאני יהיה לי את הזמן אני על ירושלים לאכול את המעשר שני אז היה מצפה להם אבל היום לא היום אנחנו סומכים על גורמי כשרות נקיים ותרומות מעשרות הכל אז אין לך ספק אנחנו מפרישים או במקרה שיש לנו משהו קצת ודאי בגלל גינה באותו יום גמרנו כמה אנחנו שמים בניילון ונותנים את זה ושמים את זה לגניזה שיובד מאליו וזהו אין לנו מציאות כזו אין היה אז אם כן ילער אבל אין מציאות כזו עכשיו הבידוי מתי מתוודים כשיש את כל המכלול של כל הדינים של ביאור לרבות עניין של טומאה וטהרה וכו' אין את זה בימינו ולכן גם את הבידוי אין לנו רוצים ככה להגיד להשגיב מהנגוש שחור מן השומיים לסלסל ובמחד אם אתם תמכרו את זה ב-100 שקל בכנסת לסלסל תעזור זה שמחינגה אבל אין בזה שום משמעות מבחינתנו אבל על משמעות מצוות ביאור מעשרות המשמעות התעמית של זה והדינים וגם ההתייחסות המעשית בעזר השם שהם בירושלים עיר הקודש כן
עיקרון המעשות
ובכן אנחנו
לשאול
רק נשיב לה קודם כל
כן
רק נשיב לה ובכן אנחנו לא ממליצים להשתמש עם מטבעות ברור שאם אדם פדע מעשר שני ויש לו מטבע הרי בהגיע במחודי ביעור צריך לבאר את המטבע זה ברור אבל יש השקרה שהם קשורים בבנק של פדיון מעשר שני כן?
קרן
המעשרות אז הם כבר מטפלים בזה זה לא תלוי בך אתה בכלל לא יודע מה אתה עושה היום כל הגופים האלה זה מרשם לעמי הרצות אתה פשוט יש לך קרנות כמו בבנק אתה לא יודע מה יש לך, בסוף מתברר שאין לך פנסיה. עוד דבר גם כן, אתה סומך עליהם, אתה עם ארץ לא יודע מה זה תרומות מעשרות, לא יודע שום דבר, כי הם עושים לך את הכל. אנחנו לומדים, אנחנו עצמנו לקיים את המצווה בנו. ולכן רבותיי, כשהאדם מפריש מעשר שני, פודר אותו על קצת סוכר, על חתיכת לחם, וגמרו את הלחם סמסקית שזה יובל ונגמר. אין לו מטבע, לא עובר על החוק באבדן המטבע, שום דבר, ביום עוד תתן שכרו ונגמר ואין לנו שום באור חמד. כן, באור מעשור. באור מעשור, כן.
אני רוצה להגיד משהו.
כן.
זה יפה כאן,
אני
אומר, שאלות כל כך לעניין, שהציבור ידע שיש מי שיש לו אינטרנט, משתמש באינטרנט, אז יש שם נתח ישראל, אפשר להיכנס תמיד ולשמוע שאלות ותשובות של הרב. עכשיו עשיתי לשאול משהו כאן, היה איזה ויכוח. מי שלא התענה, האם הוא יכול לעלות לתורה? ביחד.
ובכן כך.
וכן הלאה.
ובכן כך. רבותיי.
יש תשובה כזאת בנצח. יש תשובה.
עכשיו ככה, תראו רבותיי, לפי מרן השולחן ערוך ואחרונים ההולכים בעקבותיו, מי שלא יתענה לא, איך קוראים, לא יקום ספר תורה, לא ישליח ציבור. אבל זו איננה שיטתו של רבנו. החכם צבי אמר דבר נפלא ואמיתי מאוד. התעניות האלה זה לא תעניות שאנחנו מתנדבים, זה יום שקבעו אותו לתענית. והראיה שאנחנו אומרים עלינו כבר מן הלילה ועוד עצמנו, מתי אתה מתחיל? מעלות השחר. וכשאדם שהוא לא שם מחמת חולי, זה לא זה יום מרעננו ביום התענית, לא שום שקר שום צעם, אלא זה יום של תענית. כמו רבותיי ביום הכיפורים, תלכו רבותיי לבתי חולים, כמה חולים רבותיי אוכלים בגין הוראה של רופא ורב? מה הם מתפללים? מתפללים על סום היום הכיפורים הזה. מה הם משקרים? הם לא משקרים, כי מהותו של היום היא מהותו של צום. אף התעניות שחכמים גזרו נתנו להם קדושה מדרבנן כיום צום. אז אפילו אדם שלא טענה יכול להיות שכח ציבור, יכול לעלות לתורה לפי רבנו, לפי רבנו יכול לעזור. עכשיו רגע, יכול לעלות כהן שלא טענה, יכול לעלות לפי רבנו. עכשיו רבותיי, אני יודע שהדברים האלה נשמעים בומבסטיים מאוד מאוד. אגלה לכם סוד, כמעט אין מקום שלא עוקפים את הדינים של השולחן ערוך, בגלל שרבותיי יש בני אדם שלא תמים, ובדין הם לא תמים, והם מתביישים. הם מתביישים, כי מה הם אומרים לו? הכהן, אם לא שם, אומרים לו, יצא החוצה. גם יקשבו שהוא לא שם, וגם מוצאים אותה החוצה. והוא מתכן, הוא לא שם בגלל הרעה של הסולו לסו. אז עוקבים ולא מספרים את האמת. לא מספרים את האמת. אתם יודעים כמה בקרית אונו, הידוע לי על מקרים כאלה, שלא ספרו את האמת. כי הוא מתבייש. לכן רבותיי, אל תהיה צדיק הרבה בין תשומם בדברים האלה. מעניין לעניין, בגלל התעוזה של הרב עזיר שקם מעומד ושאל את השאלה הזו, אני מקבל אומץ בגללו. שואלים אותי רבותיי על העניין הזה של יום טוב שני של גלויות, מי שיוצא לחוץ הארץ, מי שבא מחוץ הארץ לכאן, כמה רבותיי נכתבו ספרים על העניין הזה, האם דעתו לחזור, לא דעתו לחזור, כמה יצא לשליחות לחוץ הארץ. יש מורים ש... אתה יודע, יצאו לחוץ הארץ, נתקעו שם שנת לשנה. הוא אומר לא, כיוון שהוא בדעתו לחזור, אז עדיין שדין סרסר. אחרי בקשת המחילה, אני רבותיי הולך בדבר הזה שוב פעם אחרי חכם צבי בשאלת יעבד. אלה היו מקוריים. חכם צבי חי בזמנו של מהריד, גדול הפוסקים השכנזים בזמנו של מהריד, ממש מקורי. הוא אמר רבותיי על החומרה של השכנזים שלא לאכול אורז. הוא אמר, הרי באורז אין לך חשר של חמץ. איפה יש לך חשר של חמץ? בדגן. אז הוא אומר, אני הייתי ממליץ שכל השבעה ימים יאכלו אורז ולא דגן, כי בדגן יש חשר של חמץ. ואז הוא אמר דבר מאוד נורא, יהדות אשנז, הוא אשכנזי, קוראו לו חכם צבי וקראו לו רב צבי אשנזי, זה השם של המקורי. הוא אומר יהדות אשנז, אשרי מי שנפס את נגעיך על הסלע. כך הוא אמר, זה הדברים של רבא שלי, אם זה אני מיד יזכרו אותי באבנים. אבל זה לא אמר את הדבר הזה, והוא אמר רבותיי החכם צבי בשאלת יעבד ועל שאלת דוד, גם כן גאון עולם הרב פרידמן, גאון עולם, אמר רבותיי יום טוב זה כתלוי במקום ולא תלוי באדם. אתה נמצא בגולה אפילו יום אחד, אתה במקום ששם השליחים לא יגיעו, נעד יום טוב שני של גליות. איש חוץ הארץ נמצא פה, כאן איך קוראים ידעו, אתה נועד כמו כאן בלי כל החילוקים והבלוקים, בלי כל החילוקים והבלוקים. האמינו לי, הם כבר לא שולטים מרוב החילוקים והבלוקים, בתנאי כזה, בתנאי כזה, בתנאי כזה, בתנאי כזה, בתנאי כזה, בתנאי כזה, בתנאי כזה. זה קיבלתי אומץ בזה שאתה עמדת ושאלת בצורה כזו. כן, בבקשה.
טוב, מוריי ורבותיי, לא רק... אחר כך, כבר מאוחר, השעה כבר מאוחרת. לא רק בנצח ישראל יש את התשובות של מורנו ורבנו, אלא גם באתר מורשת למעלה מ-8,000 שמה שאלות שהרב שמה משיב כמעט יום ביומו. אז לכן אתם יכולים גם להסכים ולראות את כל הדברים שהם דברים מיוחדים מאוד, ובפרט לעדתנו הפסקי הלכות שנמצאים שם. אנחנו מודים למורנו ורבנו שהועיל והגיע, ואתם שמתם לב כמה הסכמנו בשעתיים האלה שהוא נמצא במחצתנו, ודברים שהם התחדשו לנו מהם אנחנו לומדים. ואנחנו מקווים בעזרת השם אולי לעשות את זה כל שנה, שאם הרב יסכים כל שנה לעשות שואלים דורשים ולעניין את הציבור הזה שיגיע לשמוע, לא רק בעניין שואלים דורשים בעניין פסח, אלא יש הרבה הלכות שאנחנו נשקלים בהם, והרב יכול להסתייע בידינו לפתור את המחלוקות הללו. דבר נוסף, משפחת חברה מבקשת, אחרי שאנחנו מסיים פה יש מזונות בתקרובת, מבקשים מכולם להתכבד. ועכשיו
כך שלא יחלו מעומד אלא מיושב,
הם לא יחלו
מיושב, דרך ארץ קדמה לתורה.
כן,
זה דרך ארץ
קדמה. אתם לא תמצאו את הרב אף פעם בשום פנים באף מעמד שהוא שותה כוסתה מעומד, רק בישיבה, קל בחומר באכילה. וזה זה יהודי תימן, כך נהגו וככה צריך לנהוג תמיד. וכמובן לא תרבו את הבר של האולמות.
ברבר.
אז דברי... מי שלא התפלל, אנחנו התפללנו. ודברי סיכום ורעיונות, שמעתם דברים נפלאים של איזה רעיונות, איזה דברי חוכמה, שמענו מחוץ לנושא ההלכתי, גם הנושא הרעיוני. יוסיף לנו עכשיו הרב עוד כמה רעיונות, עוד כמה דברים, עוד כמה מסרים, ובזה אנחנו נסיים את הערב הנפלא הזה. אנחנו מודים לכל מי שהשתתף ולכל מי שנתן חלק בארגון של הערב הזה. בבקשה.
לא נעריך כי כבר מאוד מאוד הזמן מאוחר, רק נעיר, הואיל ודיברו על אתר נצח ישראל, יש הלכה יומית באודיו. אז היום דיברתי על כך לפי דרך ההתנהלות שלנו בליל הסדר, שיש כמה שיטות שכולם אומרים את ההלל בליל הסדר, כולם ביחד מילה מילה הברה הברה, כמו שאתם יודעים לומר מילה מילה הברה הברה. ויש כאלה שאחד אומר פסקה פסקה לפי תור, ויש כאלה מקצת אומרים אחד אחד ומקצת ביחד, ויש פסקים שלוש הסדר אומר. ואז מתעוררת השאלה האם ילדים קטנים יכולים לומר ויוצאים איזה חובה בחלק של הגדה, בחלק של הלל. וזו בעיה הלכתית מעניינת, לא אומר לכם אלא תלכו לאתר נצח ישראל עכשיו רבותיי, כי זה קל להגיע. הרב עזריאל תאמת ואמר לך חושב שכר ופעולתו. עכשיו רבותיי, עכשיו ככה נסיים ונאמר, אמרנו ש העת הזו היא עת דודים, עת התחברות עם בורא עולם. אחד הדברים שאנחנו מגיעים לליל הסדר היא לפסקה הבאה, ויוציאנו השם אלוהינו לא על ידי מלאך לא על ידי שליח, לא על ידי שרה, כי אם בכבודו, בכבודו עצמו, בורא עולם. חכמי תימן שמהרי בשירי, מהריו את חיים הקדום, כולם התעסקו בנושא הזה בשני היבטים. היבט אחד, איך אומרים שהקדוש ברוך הוא לא הוציא אותנו על ידי שליח? הרי נאמר בפרשת חוקת ששלח מלאך ויוציאנו מצרים, ואמרו חז"ל מי זה המלאך? משה רבנו. ומצד שני, מה זה לא על ידי מלאך, מה זה לא על ידי שרף וכו'. הדברים האלה טעונים הסבר. אמרו אותם חכמים, באמת משה רבנו נשלח לדבר את הקדוש ברוך הוא לפני פרעו, לפני אבותינו, כדי להוציא את אבותינו, להפעיל את עשר המכות, והוא עשה. אבל רבותיי, הקש ששבר את גב הגמל ואשר בגינו המצרים סוף סוף נכנעו ויצאו ממצרים, זה היה מכת בכורות. מדוע זה מכת בכורות? כי בכל המכות אתה יכול להסביר אותם על דרך הטבע, אחת לה יש צפרדעים, מגפת צפרדעים, אחת לה יש ארון, והמציאות היא בעיתוי. ואז זה עוד לא אמונה משכנעת, כי יצר לבד אמרה מנעורב, קורה. אבל במכת בכורות לא יאמן. כל בכור, בכור איש, בכור אישה, בכור עבד, בכור בהמה, ולא רק בכור אלא גם כל חשוב, כי הבכור היה חשוב, ובכל אלוהי מצרים את השפטים. אמר הקדוש ברוך הוא שיקטי שנילו, שהוא האליל שלהם. אמרו לא, זה לא מספיק, הקטי את הקטי עוד דברים אחרים שמחשבים אלילים שלהם, לא מספיק. למשל הזה שהוא אליל שלהם, מה עשה הקדוש ברוך הוא במכת בכורות? עשה מכה שאינך יכול להסביר אותה, לא על זה כוחות טבע ולא כוחות טבע נדירים. ואז יוצא שזה פעולה אלוהית ישירה, ולכן ויוציאנו השם אלוהינו. כל מי שמתבונן בזה מגיע לאמונה במציאותו יתברך ובהשכחתו, כי אם המצרים שכנעו מכך, יהודי על אחת כמה וכמה. כלומר חסד אלוהי עשה הקדוש ברוך הוא איתנו, שהביא לנו שיא השיאים של המכות בדבר שלא ניתן להכחשה המציאות השם. ואז יש לי את ההזדמנות באמת לצאת מהמצריות, מהאלילות המצרית, ולתרק בצורה עולמית. אבל לא די בכך. אומרים המפרשים, אבותינו באותם זמנים לא כולם היו ברמה רוחנית גבוהה, היו מהם כבר רבותיי כמעט מתבוללים, היו בהם ממש בדרגה מאוד נמוכה של ידע ביהדות. והנה הקדוש ברוך הוא עשה חסד איתנו ונגלה עלינו. לא תמיד רבותיי יש גילוי שכינה. דורנו רבותיי יש לו הרבה ניסים נסתרים. מה חסר לנו? ניסים גלויים. הניסים גלויים הם אשר יגרמו שגדולי המפקפקים יישברו, יחזרו לחיק האמונה. מה שקרה שם במצרים זה לא רק ניסים מסתרים, אלא ניסים גלויים, גילוי שכינה, מורה זה גילוי שכינה, שאז אבותינו השתכנעו על מציאותו יתברך ועל השגחתו והתדבקו בצורה עולמית. כשאומרים לעולם אדם יראה את עצמו כאילו יצא מצרים, זה לא רק החירות הפיזית, לא, אלא כאילו יצא עצם מצרים וראה גילוי שכינה וראה את המכות הנסיעות האלה, הוא משכנע במציאותו יתברך והשגחתו, ואז הוא מדבק בצורה עולמית. זה שיחתיים. אם לא רבותיי, אז יפה, אנחנו חוגגים את מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, אלה הם דברים טובים, מודים ומשבחים, אבל לא נולדים כבני אל חי. לידה כבני אל חי זה מי שחש שכל מה שקרה לבותינו קורה כעת, הוא משתכנע באמיתות מציאותו והשגחתו התברך. זה תכנית של ליל הסדר.
מורי, למה אפשר לחיות 60 שנה ולא
לשאול
את השאלה
הפשוטה, מדוע
שמו
של
משה רבנו לא מוזכר
בהגדה? זה בשואלים ודורשים בשנה הבאה.
רבי חנניה אמר גשם אמר עשה זה זוכה שכל ישראל לפי כוח על בלם תרום קוד. רבי חנניה אמר גשם אמר עשה זה זוכה שכל ישראל לפי כוח על בלם תרום קוד. רבי חנניה אמר גשם אמר עשה זה זוכה שכל ישראל לפי כוח על בלם תרום קוד. רבי חנניה אמר גשם אמר עשה זה זוכה שכל ישראל לפי כוח על בלם תרום קוד. רבי חנניה אמר גשם אמר עשה זה זוכה שכל ישראל לפי כוח על בלם תרום קוד. רבי חנניה אמר גשם אמר עשה זה זוכה שכל ישראל לפי כוח על בלם תרום קוד. רבי חנניה אמר גשם אמר עשה זה זוכה שכל ישראל לפי כוח